עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, בוקר טוב, בוקר טוב. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. עורכת את התוכנית מאירה פרץ, מי שאחראים על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, עמידות הבט, אחיעד לוק ואופק קולר, ואחראי על השידור שלנו כאן הוא רן לודין. הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו כאן כבר בתקופה של החגים, ספטמבר עדיין חם, האירועים הרי לא מפסיקים לקרות, ודווקא בגלל זה אנחנו ניכנס אתם ואני לשעתיים של שגרה, ונתחיל כבר עם הדרכות, עם דברים, נראה מה זה שעריות עוד של הקיץ, נראה מה זה התכוננויות אחר כך לחודשים הקרובים. אז בואו, נתחיל כבר בשיחות הטלפון שלנו, ואני אגיד שלום לראשון ולראשונה.
בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך, שלום.
שלום מיכל, שמי גיא, נהי מאוד.
היי.
אני מקשיב לך בדיקות כבר הרבה זמן, וחלתי תהיה טווח.
תודה, כן.
ככה. ראיתי בעבר כמעין כמו אב מאמץ לילדה אחת שהוריה גרושים ומגיל שנה בערך היא גרה עם אמא בלבד. היה קשר עם האבא, אבל הקשר הזה היה מאוד רופף.
והיית אב מאמץ כי אתה פשוט היית נוכח יותר, זאת הכוונה?
כן, אני בעצם הייתי לשם בהתחלה כתלמיד של האמא שהיא מורה בזוח קול, ומהר מאוד הפך להיות בן בית. ממש, הייתה משפחה, והילדה הייתה מאוד חברה אליי בצורה מאוד מהירה. ובמשך 4 שנים, מאז שהייתה בשנה, בגיל 4-5, הייתי מאוד מסוים בחיים שלה, הקראתי לילדה שלי, היה לנו קשר ממש קרוב מאוד. לאחר מכן, האמא התחתנה, פעם שנייה וכל זה, ובגלל שבעלה החדש לא רואה בעין יפה את הקשר בינינו, אז נעשתי את הקשר מהילדה.
כן. והקשר התנתק לגמרי, גיא?
לאט לאט, עם הזמן, כן.
אוקיי.
כי פשוט הוא לא הסכים שאני בשום קשר עם האמא והילדה. אני חושב שמקום הוא קינה בי שיש לי קשר מהילדה, כי הוא לא צריך לצורת את ה... אותו קשר.
אוקיי.
לפני מספר שבועות, במקרה, ראית אימא באיזשהו מקום.
כמה שנים עברו מאז שהתנתק הקשר?
8 שנים.
8?
כן.
זאת אומרת, הילדה עכשיו היא נערה בת 13.
לא, 16.
12, אוקיי.
לא, 16. הייתי בקשר גם עד גיל 8 בעצם, הייתי את הפעם האחרונה וזהו.
אוקיי, אוקיי.
והייתי עם המקרה לא מזמן, וסיפרה לי שאתם הידם מדברת עליי ומזכירה אותי מדי פעם. כלומר, 8 שנים מאוד יותר, וידיים מדברת עליי, מזכירה אותי.
אוקיי.
והדבר הזה יוצא בבית הרבה מתח ואי שקט. עשיתי לשאול אותך, איך אפשר באיזשהו מקום להגיע את הנושא הזה? בכל זאת עברו 8 שנים, ואני כבר לא...
נכון.
אני אוהב את זה מאוד, וזוכר את הדבר, אבל...
תראה,
לא מפריע לי, אבל שם בבית זה יותר מתח מסוים.
כנראה. תראה, גיא, הסיפור הזה שאתה מספר עכשיו הוא בדיוק איזושהי דוגמה מאוד מאוד טובה למצבים שבהם אין לנו יכולת להשפיע. בטח לא באופן ישיר ובאופן נוכחי כרגע. מכיוון שהעובדות או המציאות היא שהגבר לא רוצה אותך שם. זאת אומרת שאני מניחה שגם לא תהיה לך כניסה לבית, זה אחד. שתיים, אתה לא תעבוד או תתנהל מאחורי הגב שלו ובמסתורין. זאת אומרת, לא תייצר פגישה עם הנערה בלי להגיד לו ומאחורי הגב שלו. כי אם להגיד לו, אתה לא רוצה להרגיז אותו, אולי גם אשתו לא רוצה להכריס אותו ולהרגיז אותו. ומאחורי הגב אתה גם כן לא תעשה את זה.
נכון.
זאת אומרת שבעצם זה שם אותך באיזשהו מקום, קצת אולי עם תחושה של חוסר אונים, אבל עדיין באיזשהו מקום שאין לך יכולת להשפיע על האווירה, או על מה שקורה בבית, או על איזשהו קשר עם הילדה. עכשיו, אותי מאוד מצער לדעת שכשהילדה מזכירה אותך, זה מייצר בבית מתח. זה באמת מראה ש... כי זה כמו, זה מראה באמת שיש שם איזשהו חשש כנראה של הגבר, אם זה באמת הגבר שמתנגד לזה. כי היית, כן, כי היית חבר טוב, הייתה מערכת יחסים מעולה בין גבר צעיר לילדה, עברו 8 שנים, ועדיין ממה אתה מפחד? שמה? מה יקרה? אבל הוא עדיין, הוא פוחד. כך שמבחינתי, אני לא רואה מה בדיוק אתה יכול לעשות כדי לשפר את האווירה שם בבית. מה שכן, אני הייתי רוצה, אם לא אני הייתי יכולה, לדבר עם האמא הזאת, לתת לה קצת עצות ואולי איזושהי הדרכה, מה לעשות עם הנושא הזה, או איך להגיב, או איך להתנהג, סביב הנושא הזה שהוא מתח בבית. כי זה ממש מיותר, וזה ממש טיפשי. זה אחד הדברים שחלק גדול מהאנשים לא יודעים לקבל, את זה שבעצם נותנים לעבר להכתיב את ההווה, במקום לתת לעבר ללמד אותנו מה לעשות או לא לעשות הלאה וקדימה, איך להתנהג אחרת או מחדש או באופן שונה. אני לא רואה מה יש לך, איך אתה יכול לתרום ולעזור שם, גיא. זה ממש ממש חבל. לדעתי זה נראה לי טבעי שמדי פעם מדברים עליך. פתאום איזה חוויה מזכירה לבחורה הזאת. אוי, את זוכרת את ההוא שהלכנו? אוי, את זוכרת את גיא שהיה בא והוא היה משחק איתי? אוי, זאת אומרת, זה כל כך נראה לי טבעי, מישהו שהיה 4 שנים משמעותי בחיים של הילדה הזאת, שמדי פעם היא תעלה איזושהי חוויה. ואולי גם איזושהי שאלה. אז למה בעצם אנחנו לא נפגשות? נורא מעניין אותי מה הוא עושה היום. זאת אומרת, דברים מאוד פשוטים ותמימים, מתקבלים היום שם בבית באופן שמייצר מתח, וזה נורא עצוב.
כן.
היה עלה...
האמת שאני הבנתי שהיא עושה את זה בצורה שידתית, כנראה רק אם שהיא עצמם את הגבר, אבל בכל מקרה, אני היה רעיון, שאני אשתף אותך, אולי אני אעשה את השיחה עם הילדה, אני אקבל שיחה כמובן במודע, שהאימא והבעל יודעים, אני אשב איתה, אני אגיד לה שהיינו באמת תקופה מאוד ארוכה, וכל פעם היו מפעים, אבל אני אגיד לה, לילדה, אני אקרא לה, יש לי מצורך, כן, אני חושב שמה, יעל, סתם, כן?
כן, כן, ברור.
תראי, חמודה, נכון שקראת לך הרבה שנים, והייתי בשבילך כמו אח גדול, דוד ואבא וכל דברים האלה, אבל אנחנו כבר לא בקשר כבר הרבה זמן, אחר יש לך את אימא בבית עם...
עם אבא חדש, כן.
כן, ואחים שהם הביאו לך. זה לא נעים, זה יודעת שהוא פנאי, זה מפריע לו. אז אולי...
אולי מה? מה הייתה ש... נכון, אז בוא. אז קודם כל, אני חושבת שזה לא רעיון טוב, גיא, ואני אסביר לך גם למה.
כן.
קודם כל, זה בעצם לבוא ולהגיד לה, ולתת לה עצה. תקשיבי, אני מציע, אני הבנתי שזה יוצר מתח, חבל. יש לך חיים טובים עם אמא, עם גבר חדש, אבא שלך שאולי מדי פעם את גם רואה אותו, אחים חדשים. חבל, את רואה שזה מייצר מתח, אז תפסיק עם זה. זאת תצא. עכשיו לך אני אגיד בינינו. הנערה היום בת 16.
כן.
אתה חושב שהיא לא הבינה או שהיא לא מרגישה לבד שכל פעם שהיא אומרת בבית את המילה גיא זה מייצר מתח?
לא, מה שמבינה, אבל אם זה יבוא ממני...
לא, אבל תקשיב, אתה היום זיכרון, אתה היום אצלה זיכרון רחוק, זה כבר כמעט 8 שנים שלא נפגשתם, אתה היום על תקן זיכרון רחוק, ואולי אפילו נוסטלגי וכזה, עם איזשהו סוג של געגוע, כי היית אח ודוד כל כך משמעותיים. מבחינתה היא מתרפקת על זה כמין איזשהו זיכרון רחוק ונוסטלגי. עכשיו, נערה בת 14, 15, 16, שיודעת שכל פעם שהיא מדברת בבית ואומרת גיא, זה מייצר מתח, כעס, שיחה, דיבור, איסור, איומים, מריבות. היא יודעת שזה מייצר, מפגרת היא לא. רגע, בדיוק. ובכל זאת עדיין היא ממשיכה והיא עושה את זה מדי פעם. אבל היא יודעת לבד שכדאי לה להפסיק. היא יודעת לבד שלדבר עליך מעורר בבית מתח. היא יודעת את זה. היא יודעת שהבעל של אמא שלה מתנגד לך. היא יודעת שהבעל של אמא שלה, בטח יותר מפעם, בשמונה שנים האחרונות, אמר לה, אני לא רוצה שתדברי עליו בבית שלנו. ובטח, זה בטח נאמר. ובכל זאת, היא ממשיכה והיא עושה את זה, גיא. ועכשיו היא ממשיכה והיא עושה את זה, ולך אני אגיד, כי היא בוחרת, אפילו אם זה באופן לא מודע, כי היא רוצה כנראה להרגיז אותו, כי היא כועסת עליו על זה שהוא אוסר עליה, ואז מה שהיא בעצם הוכיחה לו, זה שאפילו שאתה אומר לי שאתה לא רוצה, אני עושה מה שאני רוצה.
אבל זה סוג של מין נעורים, שגיל בגרות?
זה גם יכול להיות, יכול להיות שזה סוג של מין מרדנות, גיל הנעורים, בהחלט בהחלט יכול להיות, ויכול להיות שזה יושב על חלק ממערכת היחסים בינה, לבין הגבר הזה, שבעצם גרם לה לאבד אותך, את הדוד שהיא כל כך אהבה. אז כאילו, מה אומרת לעצמה ילדה בת 10, שלא מרשים לה יותר לראות את הדוד שהיא אוהבת? שבא פתאום גבר חדש לבית שלה, שאין לה שום קשר אליו. נכון, אמא אוהבת אותו, אבל אין לה שום קשר. והוא אומר לה, אני לא מרשה לך להיפגש עם דוד שלך. מה עושה ילדת בת 10? עושה לו דווקא. כי זה ילדים. אתה לא מרשה לי? בסדר, אני לא יכולה, אני בת 10, אין לי אפשרות, אני לא יכולה להיפגש איתו. אני גם מפחדת, הוא גם לא בא יותר. אין לי איך להגיע אליו. אבל אתה לא מרשה לי לדבר אליו? דווקא. עכשיו תראה מה אני עושה לך בחזרה. בדיוק. ואז אני חושבת, גיא, שאתה צריך להניח לזה ולא לקחת אחריות על המתח שקורה שם בבית. גם יש שם משהו לא בריא סביב הדיון איתך. ואתה היום לדעתי משמש לנערה הזאת כלי ניגוח בגבר הזה, שאסר עליה וגרם לה להפסד מאוד גדול בחיים. היית דמות מאוד משמעותית בחיים שלה, כמו דוד אהוב, כמו אח גדול אהוב. אז היית דמות מאוד משמעותית, ובא איזה גבר שבכלל אני לא אוהבת אותו והוא לא מעניין אותי בכלל. כן, למה לא? אם הוא היה נחמד. אבל הוא גם אמר לי, אני לא מרשה לך לראות אותו יותר. אז ילדה בת 10 לא יכולה...
לא, הוא לא אמר לה את זה. האמת שזה היה אחרת. הם אמרו לה באיזשהו שלב הגבר ואימא שלה כמובן אמרו לה, חמודה, אנחנו פשוט עברנו לגלל המקום רחוק, וגיא לא יכול יותר לבוא.
בסדר, אבל יכול להיות, לא חשוב כמה מתוק הם עשו את זה. מבחינת ילדה, והייתה אז ילדה, אוקיי? וזה הלך לאט לאט, לאט לאט, עד שלא ראית אותה בכלל גם פה, על מרחקים הלכו וגדלו, וכבר היה שם איזשהו סוג של מתח, וכבר לא היה נעים שם, וכבר הייתה תחושה, וכבר דחו את זה, וגם, לא חשוב, מבחינת הילדה, הם עברו דירה, עשו לה דווקא. צריך להיכנס לראש של ילדה. עכשיו, אתה מבין, אני חושבת שהתפקיד שלך שם תם. כשהיא תהיה גדולה, כן, כשהיא תהיה בת 18, 19, 20, כשיהיה לה אוטו, והיא תוכל לנהוג באוטו של אמא שלה, כשהיא כבר תהיה עצמאית, וגם תרגיש שהיא עצמאית ויכולה להרשות לעצמה לבעוט, לבעוט במוסכמות, לבעוט במה שמבקשים בינה, והיא תרצה את הקשר הזה, היא תמצא אותך לבד. היא תגיע אליך לבד.
אני לא יודע אם הדבר הזה כדי שיקרה, באמת, אני אומר לך את זה.
אז אתה באותו רגע תצטרך להחליט. קודם כל אנחנו מדברים על משהו לגמרי, מי יודע בכלל אם הוא יקרה, ואנחנו מדברים על עוד 4, 5, 6 שנים, 10 שנים. אם זה יקרה ופתאום יום אחד תקבל טלפון או יתחכה לך מתחת לדלת, תחליט אתה אם הקשר הזה הוא נכון או לא. תחליט אתה. אתה מבין?
תראה, אני מבין שתומד מכל בעלים האלה, פשוט נראה לי, אתה אומר, שכדאי איך הדבר הזה, כי קודם מתפקדת עליי, אולי זה באיזשהו מקום מונה מנה להתקדם או לקבל דברים אחרים, כי יכול להיות שהזיכרון הזה...
אולי. אני מבינה מה אתה אומר, אני מבינה מה אתה אומר לגמרי. אולי, אבל אנחנו לא יודעים. אולי היא מרגישה כמו ילדה קטנה שהיא מתגעגעת לאח הגדול שלה.
זה לדעתי, אני מודה שאני אדם כמו מחושב עליה.
אי אפשר לדעת. כאילו הרחיקו אותך. תשמע, זה נורא אינטנסיבי, 4 שנים אינטנסיביות, ואחר כך עוד מדי פעם. לשניכם פה היה איזשהו סוג של ניתוק, זה יכול היה לעשות אחרת, נכון.
אני מרגיש שהוא כמו רגילה, זה כמו נתעלה שלי.
נכון, נכון. עכשיו בוא תראה מה הפגישה הזאת עם המורה שלך לשעבר, תראה איך היא טלטלה אותך מבחינה רגשית. תראה מה זה עשה לך. אני אומרת, תניח לזה, כי כרגע אין לך יכולת להשפיע, כי אתה לא הולך להיכנס לחיים שלהם. אתה לא הולך לעשות את זה. ושיחה עם נערה בת 16 ולהגיד לך, תראי, לא כדאי, תפסיקי, זה מעורר מתחים. לא, היא לא צריכה את זה, היא לא צריכה את זה. לא, לא, לא. להפך, הפגישה יכולה לייצר איזשהו סוג של חיזוק הגעגוע. כי כרגע, לדעתי, היא רק משתמשת בך כלנגח את הבית, לנגח את ההורים. כמו שאמרת שוב, כמרדנות של גיל הנעורים.
לא,
אמא.
המורה שלי, כן, שעבר, סיפרה שזה מופיע בתאים של בכי, בהסתגרות.
אז זה קצת שימוש של גיל ההתבגרות. אם יוצא לך לראות את האימא הזאת עוד פעם, אני לא יודעת במקרה איך או מה, ויש קשר.
זה קצת מכן, גם בחוק, במקרה
הגיע... האימא הזאת צריכה ללכת לקבל הדרכת הורים. יש לה ילדה מתבגרת, שעברה גירושים של ההורים וניתוק מאבא, ואחר כך היא עברה התחברות מאוד גדולה לדוד גדול, לדמות בבית שממש מגדלת אותה, ואז התנתקות גם ממנה. הילדה הזו עברה דברים, ועכשיו היא גם בגיל ההתבגרות, והיא עושה כל מיני דברים של גיל ההתבגרות. עכשיו, זה שזה יושב עליך במקרה זה, זה כי זה מה שהיה קשה, ולדעתי, זה, אולי זה לא פתור מבחינת הילדה גם, מבחינה רגשית כילדה. אני כבר לא מדברת על נערה בת 16, אני מדברת על ילדה בת 8. זה שם, זה כבר, זה לא פתור, ומבחינת הבית, אני רואה בזה קצת דברים שקשורים גם לגיל ההתבגרות, וגם באמת לחוויות שהילדה עברה, והאימא צריכה לקבל הדרכה ועזרה. אתה אל תכניס את עצמך שם לחיים. זה גם לא יועיל, וזה גם עלול לקחת את כולם אחורנית. אני חושב...
לא לחזור לחיים.
לא, לא. תראה, תפקידך תם שם. רק המבוגרים שהיו הכי חשובים בחייה, לא עשו את זה נכון. ומבחינת הבחורה הזאת, זה לא סגור. וזאת עילה לדעתי לכל מיני התנהגויות.
אני חושבת שגם אצלי במקום זה חלל שלא נסגר עד היום.
אני מאמינה לך. אבל אתה עבר...
אני לבד עם ילדים, והמון ילדים במגוון גילאים, ומקסימים, אבל אף אחד לא מגיע לרמה הזאת, שנקרא.
כן, של כמו שאתה... מה, מבחינתך זה אתה כמו הבת הראשונה שלך כנראה. כן, אני...
אין ילדים, אני לא... חסוך ילדים, אבל לא משנה.
אבל גיא, אבל אני רוצה ככה רק לסכם את הנושא הזה. אני, כמו שאני רואה כרגע, ככה תחשוב על זה יותר, צריך לפעול פה המון עם שכל ולא עם רגש, וכל דבר שאתה מתכנן, אולי אני אפגש עם הילדה, אולי אני אגיד לילדה, אולי אני אשלח הודעה לאימא, כל דבר שאולי תבחן אותו, ותעשה... ותיתן לעצמך גם תשובות מה עשויות או עלולות להיות ההשלכות של זה. מה עלולה להיות, מה עלולות להיות התגובות של כל אחת מהנפשות הפועלות. ואז להחליט האם זה רעיון טוב או שאני זורק אותו. כי המחירים שבו רבים על הרווחים הפוטנציאליים של אולי.
אני בחרתי להישאר בצד כי...
תישאר, תמשיך.
זה רק ירבה את זה.
תמשיך, תמשיך להישאר בצד. כרגע לדעתי זה משהו שצריך להיפטר בתוך המשפחה הזאת. בבקשה, בבקשה. שבת שלום ותודה רבה על האמון. תודה גיא. שבת שלום. אני רק רוצה להגיד לכם כמה מילים. בלי קשר לזה שהיא בגיל ההתבגרות, וכנראה באמת זה דבר שהיא יכולה לנפנף בו מול ההורים. אבל תראו איזה טעויות מבוגרים עושים, שנובעות מתוך אינטרס מאוד אישי. לדחוק מישהו שהוא מאוד חשוב בחיים של הילדה, דוד, אח גדול, מאוד חשוב בחיים של הילדה, מישהו שמגדל אותה מגיל שנה. לדחוק אותו מהחיים, כי אנחנו רוצים לייצר לילדה חיים חדשים, עכשיו אני זה שקובע, אני זה שאחראי, אני לוקח אחריות. וגם אם אני עושה עבודה נהדרת. מבחינת ילדים זה לא עובר חלק. זה, 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 זה עצוב, זה כואב. זה לעקור חלק מהלב שלהם. אז או שעושים דבר כזה מאוד נבון. תראו, יש מצבים, פתאום מישהו נוסע לחול. פתאום מישהו מת. ברור שיש מצבים כאלה. אבל צריכים להבין את ההשפעה של זה על הילדים בסיכומו של דבר. אז רק כזה חומר למחשבה. כשנכנס מישהו חדש לחיים של ילד, איך אנחנו נפרדים מהחלק הקודם שלו. ואחר כך, מה קורה עם זה בבית, אם זה עולה לשיח. כן, מעניין. אוקיי, ולשיחה הבאה. בוקר טוב. הלו.
היי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
הלו.
כן, אני איתך.
היי.
אלן.
היי, מיכל.
היי.
קוראים לי ניב. אני והבת זוג שלי קודם כל מאוד אוהבות לשמוע את התוכנית שלך.
תודה רבה.
יש לנו שתי בנות, ילדה אחת יאלי, בת 3, ועוד תינוקת אורי, בת 7 חודשים. באמת שהשאלה היא לגבי יאלי, בת 3.
אוקיי.
היא ילדה מאוד אינטליגנטית, יש לה הרבה ביטחון, מאוד חברותית. כזה חלום של כל גננת. אבל היא מאוד 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 רגישה. כל פעם שאנחנו מהירות לה, כועסות עליה, היא מאוד 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 נפגעת. ובחודש, אפילו חודשיים האחרונים, המשפט שתמיד בא אחרי זה, אבל אני אוהבת אותך. והתגובה שלנו לזה, אני פשוט רוצה להתייעץ לגבי התגובה, כי אני לא יודעת אם היא התגובה הנכונה והמתאימה. אנחנו בהרבה מהמקרים אומרות לה, מה זה קשור? אנחנו, מותר לנו לחוס, יש לי משהו שהוא לא בסדר. אנחנו מאוד אוהבות אותך גם. אין קשר בין האהבה שלנו אלייך, אל הכעס. אנחנו רוצות שתביני שמה שאתית הוא לא.
נכון.
הוא לא בסדר.
עכשיו, ניב, רק להגיד את דבר אחד.
ואגב, זה קורה כל פעם, ואנחנו גם חלק מהמקרים אפילו מתעלמות לפעמים.
אוקיי. לפעמים עונות
ולפעמים... ואני מעט לנו להגיד אותה מה זה קשור ולהסביר...
נכון, יפה. בדיוק על זה רציתי להגיד, כי בסיכומו של דבר, יש פה כמה דברים שאני בכנות רוצה להגיד לך. אחד, ברגע שההורים אומרים לי, אמא או אבא אומרים לי, הילדה מאוד רגישה, אני נלחצת. כי אני כבר רואה מול העיניים שלי ילד מניפולט שעושה מניפולציות וההורים נופלים בפח. מה זה מאוד רגישה?
אנחנו ממש לא שם.
גם היא ממש לא רגישה. כי כשהגננת כועסת עליה, היא לא עושה עליה את מה שהיא עושה לה. וכשהיא הולכת לחברה...
היא גם בוכה בגן, וזה בסדר.
אוקיי, בסדר.
היא גם בוכה בגן כשהיא כועסת עליה, והיא מספרת לי וזה בסדר, אני לא מתרגשת.
נכון. אבל תראי, אז בואי ניקח את זה למקום אחר. גם אם היא ילדה מאוד מאוד רגישה, אחד מהתפקידים שלנו זה בעצם, נקרא לזה רגע, להכשיר אותה לחיים. או זה בעצם לספק לה את אימוני הכושר האלה, שיחזקו בה את אותו שריר, שמסוגל להתגבר על צער, על תסכול, על אכזבה ועל עוגמת נפש. הרי החיים מזמנים לה הרבה יותר צער, אכזבה, עוגמת נפש וכישלונות מאשר שמחות בינינו. ושם אני רוצה שלא מכל דבר כזה היא תתפרק והיא תבכה והיא תרוץ להתנצל, אבל אני אוהבת אותך, אבל זה, אבל זה, אבל זה, וכל מיני דברים כאלה. פה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לא להימנע מלהעליב את הילדה, כי הבת שלי מאוד רגישה, אלא התפקיד שלי זה ללמד אותה לבנות בתוך עצמה חוסן, התגברות. עכשיו, זה דבר ראשון, ואני בטוחה שאת מבינה את זה. דבר שני, אמרת פה יפה, אחד, עונות לה. תראו, ברגע שאנחנו, אמא ואבא, מוצאות את עצמנו, עונות לילדה.
אמא ואמא.
בפעם החמישית, שישית, שביעית, שמינית, 13, את אותו דבר, נפלנו בפח. הרי תמיד מתחילים ואומרים לי, הילדה מבריקה, הילדה נהדרת. אז אם אמרתי לה פעמיים שלוש, היא שמעה והיא גם הבינה. למה אני אומרת את זה בפעם ה-13 או 300? ברגע שאתם מוצאים את עצמכם, את מוצאת את עצמך, את ובת זוגתך, חוזרות על אותו הסבר, מה שפעם ההורים אמרו לנו, אלף פעמים אמרתי לך. אלף פעמים אמרתי לך. זאת אומרת, למה? למה את חושבת שבאלף אחד יהיה שינוי? אבל ברגע שאתם מוצאים את עצמך שם, הנה אני כבר מלמד אותך את התבנית של הפסיכולוגיה של הילדים. הילדה ממשיכה לעשות את זה בגלל התגובה שלך. בשביל התגובה שלך. עבור התגובה שלך. עכשיו, יותר מזה, מכיוון שכבר נמאס לנו, אז לפעמים אני גם מתעלמת. אבל פה חוק, ניב.
נכון.
פה אני רוצה ללמד את החוק, ניב, לא מתעלמים מילדים. לא מתעלמים מילדים. לפעמים אפשר להתעלם מההתנהגות, ואני ארגיל לך את ההסבר, איך זה לא להתעלם מהילד, אבל כן להתעלם מההתנהגות. כי אחת מהסיבות העיקריות שעומדות מאחורי התנהגויות של ילדים, בעיקר התנהגויות שליליות, אבל גם הרבה פעמים התנהגויות טובות, זה שהם מפעילים אותנו לדבר, להסביר, לשוחח, לדאוג, לגאור, לשבת על קצה המיטה, לדבר על זה עוד פעם, להגיד לך דיברנו, להגיד אנחנו לא מבינים, להגיד לך אחר תחם, זה הסיפור. וזה, נקרא לזה רגע, בשפה שלנו, זה הם מפעילות אותך, כדי שבעצם תראי אותה, תדברי איתה. עכשיו, זה עוד התחזק בגלל אורי. ברגע, ברגע ש... תראי, לפני חצי שנה, התלתל עולמה של יאלי. מילדה להיות יחידה, רק היא בבית, אם אמא עסוקה, זה כי אמא רוחץ כלים או מקפלת כביסה, או מדברת בטלפון, או מדברת עם אמא שנייה. פתאום יש אמא שעסוקה לילדה אחרת, סליחה, מה קורה פה? ואז...
אז אני חייבת להגיד, שמנו לנו ממש כלל על זה. אנחנו, כשהורי נולדה, אנחנו ממש שמנו לנו כלל ש... יאלי תהיה במקום הראשון.
למה?
כי
בפורי תינוקת. למה? אוכל
קום
ואהבה. אבל למה? למה?
אנחנו יודעות שהבאנו בסוף, כי הבאנו...
אבל זה כלל, אבל ניב, ניב זה כלל... ניב אני ממש כועסת, זה כלל נורא לא נכון. מה זאת אומרת היא תהיה במקום הראשון?
למה?
כי התינוקת שנולדה עכשיו צריכה להיות במקום הראשון, כי יאלי כבר יודעת ללכת, כי יאלי כבר יודעת לאכול.
אוקיי, אז רגע, אני אסביר, כי אולי כלל זה לא המילה הנכונה, אבל בסוף, אורי היא תקבל חום והיא תקבל אהבה במסגרת השעות שהיה לי בגן, וזה נכון, אבל גם כשהיה לי חוזרת מהגן, חשוב לנו שהיה לי לא תשמע כל היום, רגע אורי צריכה אותי, רגע אורי...
אבל זה סיפור אחר, אבל זה סיפור... היא לא אמורה לשמוע את זה כל היום, אבל היא כן אמורה לשמוע את זה במשך שש שעות אחרי צהריים, 10 פעמים. היא צריכה ללמוד לחיות עם הרעיון שיש בבית עוד אחות. זה שהיא תקנה בה, ברור, זה שהיא תסנה אותה מתישהו, ברור, זה שהיא תרביץ לה בטח, תגנוב לה חולצות מהארון, ברור. אבל היא צריכה ללמוד להתאים את עצמה לחיים החדשים. יצרנו לה את הדבר הכי נפלא שיכולנו לייצר לה, וזה אחות. ועכשיו אני גם מתעלמת?
נכון.
ועכשיו אני גם אומרת, לא, אצלי, במוח, באג'נדה שלי, את הראשונה, את הראשונה, תמיד הראשונה, תמיד הראשונה, תהי ראשונה, תהי ראשונה. מה זה? מה זה הדבר הזה? למה הטעות הזאת?
לא, היום זה כבר לא ככה.
טוב, טוב, טוב.
זה ממש לא ככה
אוקיי.
היום.
אוקיי, ובכל זאת?
היום היא ממש לא...
אוקיי, ניב, אבל תראי שבכל זאת...
ואגב, הרבה מההערות שנותנים על זה לא דברים, זה לא שאני מתעלמת מנה והולכת להיות עם אורי. אני, אם אני מתעלמת מנה, אני פשוט לא מגיבה לה יותר...
אני מבינה,
לפס,
אני מבינה.
שאת הדברים אחרים, אני מסיפה אותם מהעניין.
אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה. אבל אז, למה בעצם נגעתי בדוגמה הזאת? כי זה בעצם... לא מאפשר לילדה ללמוד משהו אחר, ואני אסביר את עצמי. ברגע שהילדה מתנהגת אותו דבר, כעסתי עליה, היא נורא רגישה, והיא מתחילה לפקוד, והיא נורא עצובה, והיא מורידה את העיניים, אבל אני אוהבת אותך. הילדה מתנהגת אותו דבר. גם אם אמרתי לה לא, גם אם לקחתי לה את החטיף מהיד, גם אם לא הסכמתי לרדת איתה לגינה, גם אם אמרתי לה, אבל לא, צריך להתקלח עכשיו, גם אם את לא רוצה. כל מה שאני עושה, שבאותו רגע, לא בא לילדה גורה קטנה, מתוקה ומדהימה, בת 3. באותו רגע, לא בא לה להיענות לי, או לשתף איתי פעולה, כי היא עצובה, כי אני נגד הרצון שלה, כי היא מתוסכלת, כי היא רצתה משהו והיא לא קיבלה, כי הייתי עסוקה, ולא התפניתי לה בקצב שלה. זאת אומרת, משהו שאני עשיתי, אמא, וגרב לה לתסכול, היא מיד מגיבה אותו דבר. עושה פרצוף, נורא עצובה, מפעילה אצלי את הטריק הזה שנקרא הילדה מאוד רגישה, אבל זה פרצופים. זה לא בכי כמו שהיא בכי שהיא מקבלת מכה, זה אנחנו יודעות את זה, זה לגמרי משהו אחר. ואז היא גם באה ואומרת, אני אוהבת אותך. זאת אומרת, היא מתנהגת אותו דבר. אני, אמא, וגם האמא השנייה, אנחנו מגיבות אחרת. כל פעם אחרת. לפעמים אומרים לה, יאלי די. אבל, ולפעמים אומרים לה, יאלי, את רוצה בכלל שנבוא ונשחק ונעשה משהו אחר? לפעמים עושות כאילו לא שמענו. לפעמים אומרים לה, אבל יאלי, אין איזה שום קשר. אנחנו אוהבות אותך, ומה שעשית זה משהו לא נכון, ולכן, זאת אומרת, שהתגובה שלנו כל כך משתנה והיא שרירותית. היא תלויה במצב רוח שלנו, היא תלויה אם יש לנו איתורי על הידיים, היא תלויה אם באתי עצבנית מהעבודה, היא תלויה אם זה בערב או אם זה בבוקר או אם זה בצהריים, היא שרירותית שלי. אני בעצם פועלת לא באופן עקבי בהתאם להתנהגות של הילדה. כי ילד שרץ לכביש באופן עקבי, אני אתפוס אותו ואמשוך אותו אחורנית. כל פעם מחדש אותו דבר. פה אין שום דבר כזה שיכול בעצם ללמד את הילדה, וזה המשפט ניב, תקשיבי, שאין טעם להמשיך לעשות את ההתנהגות הזאת. זה מה שאני רוצה ללמד אותה. אני רוצה ללמד אותה, שכשאני מתסכלת אותה, או מעציבה אותה, או מכעיסה אותה, כי הרי חלק מאוד גדול מהחיים, זה שהילדים כועסים עלינו, עצובים מאיתנו, לפעמים אולי נפגעים מאיתנו, מתוסכלים מאיתנו, כי אנחנו לא מורשים, לא נותנים, לא עושים, לא נותנים להם לבחור, כל מיני דברים כאלה. ואני רוצה שהילדה, ושם הדרך אגב נוצר חוסן, רק שם נוצר חוסן והתגברות. אני רוצה שהילדה באופן כאילו מטאפורי, תבלה את הרוק, תבלה את הרוק, ותדע שהחיים יכולים להמשיך. ושאין טעם לעשות ולפקוט. כי ברגע, בשלב מסוים אנחנו נגדל פה ילדה בחיינית, ואז התחילו לצחוק ממנה. כי לא עזרנו לה לפתח, גם אם היא מאוד רגישה, לא עזרנו לה לפתח את השריר הזה של ההתגברות, תתאפקי. תבואי ותגידי, אני כועסת עלייך, ולכי לחדר אחר. סבבה, זה ככה צריך להיות. או שתתווכח איתי, אבל רציתי, אבל רציתי, ואני אגיד לה, אני יודעת מתוקה. אבל אני לא נותנת, כי אמא קובעת כמה חטיפים אוכלים ביום. כן, אני ממציאה פה כל מיני סנריו, אבל לכן, לכן, אם את יודעת שיש לך ילדה מבריקה ורגישה, ואת רוצה ללמד אותה, להכחיד את ההתנהגות המסוימת הזאת, כי היא לא טובה לה. היא לא טובה לה, היא לא טובה לאווירה, היא לא טובה לבית. את כבר כמו תקליט שבור, אתן אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. היא כבר מתחילה לפקוד בגן מכל דבר שהגננת כבר גם אומרת לה. זאת אומרת, את מבינה? היא רק תלך וכאילו ותחלש, כי החיים יהיו פחות ופחות נוחים. זה מה שקורה כשגדלים. לכן פה צריכה להתקבל החלטה ברורה לגמרי. וההחלטה הזו אומרת, ותקשיבי טוב, עכשיו, אני חוזרת ואומרת שוב, הילדה ממשיכה, כי אתן מגיבות. וגם אם אתן לא מגיבות, אתן מתעלמות, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה מה שאני קוראת לו ניב רווח. רווח של ילדים הוא לא חיובי. אנחנו כועסים עליהם, מענישים אותם, מדברים איתם, מסבירים איתם. הוא לא חיובי, מה שקורה פה זה לא חיובי. עוד פעם מסבירים, הילדה עוד פעם עצובה, הילדה לא מתגברת, הילדה הולכת, לפעמים אני מתעלמת ממנה. זה קיומי, זה פסיכולוגי. ואם אני רוצה לעזור ליאלי, ולאט לאט ללמד אותה, לייצר מצב שילמד אותה, להפסיק להגיב ככה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו עכשיו רוצים להגיב אל ההתנהגות המאוד רגילה וסטנדרטית של יאלי שחוזרת על עצמה, בכל מיני מצבים. אנחנו רוצים להגיב באופן אחיד, שעם הזמן ילמד את הילדה שאין טעם להמשיך בהתנהגות הזאת. וזה נכון לכל התנהגות. בלהרביץ לאח שלה, בלא לפנות הכלים מהמטבח, בלא לשיש, בלא לרצות להיכנס למקלחת, בלדבר אליי בחוצפה. אני עכשיו רוצה לייצר מצב שאני יודעת שאני אחזור עליו הרבה ימים, כמה פעמים בכל יום. אבל אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, זה יביא את הילדה למסקנה שאין טעם להמשיך לעשות את זה, כי אני בעצם הוצאתי את האינסידנט מהרווחים של הילדה. ופה אני אגיד לך בדיוק מה את עושה עם הקטנה. את באה אליה, אתן שתיכן, באות אליה ואתם אומרות לה, את יודעת, אמא ואני חשבנו על זה הרבה מאוד. ונכון, לפעמים כשאמא אומרת לך, שהיא לא מרשה, וכשאני אומרת לך שאי אפשר, את נותנת 3-4 דוגמאות שונות לגמרי. את נהיית עצובה מאוד. לפעמים את גם בוכה. ואז את גם אומרת, אבל אני אוהבת אותך. ונכון שאמא ואני כבר הרבה פעמים הסברנו לך, אז היום אנחנו נסביר לך בפעם האחרונה, אחרונה, 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 כי למה? כי אנחנו יודעים שאת כל כך חכמה, ואת כל כך מבינה. אז אנחנו נסביר לך ככה. אמא ואני אוהבות אותך מפה עד הירח וחזרה 8 פעמים. ולפעמים אנחנו לא מרשות דברים, לא ניתן דברים, אפילו לפעמים אנחנו כועסות, אפילו לפעמים אנחנו לוקחות דברים, כן, כמה דברים כאלה. ואם את תהיה עצובה ותפקי, ומותר להיות עצובה מתוקונת, ברור. ואם את גם תגידי, אבל אני אוהבת אותך, כמו שאת אומרת כרגיל, תמיד נחייך אלייך. אבל לא נענה לזה יותר, כי כבר ענינו לזה 1,280,000 פעמים. כי את חכמה ואת מבינה, ואנחנו לא צריכות להגיד אותו דבר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה הכל. ואז אתם מחכות, ואז ישר הולכים הלאה. את רוצה לשחק איתנו עכשיו בזה? ב, לא יודעת מה. רוצה שנפתח פאזל? אוקיי? בא לך לראות למה אורי בוכה? בואי נראה, בינתיים בוכה לנו, בואי נראה מה היא רוצה מאיתנו עכשיו. והולכים עם זה הלאה. שעה אחרי זה, הקטנה תבקש משהו, את תגידי לה לא, והיא תתחיל לפקוט, והיא תגיד, אבל אני אוהבת אותך. וכן, אני אגיד לך גם למה. זה שאני מודיעה לילדה מה אני הולכת לעשות מעכשיו, זה לא יגרום לה לשנות ההתנהגות שלה. היא כבר שנה עושה את זה. אין שום סיכוי שבאוקוס פוקוס היא תפסיק לעשות את זה בבת אחת, בגלל שאני אמרתי משהו, או ביקשתי. היא כבר קצת שבויה בתוך ההתנהגות הרגילה שלה. כולנו יש לנו התנהגות פחות או יותר עקבית. מצבנים אותי, אני עונה. מעליבים אותי, אני מורידה את העיניים ויוצאת מהחדר. כן? אני רעבה, אני פותחת המקרר. זאת אומרת, אנחנו מגיבים באופן עקבי. גם הילדה תעשה את זה. וברגע שהיא עושה את זה, עכשיו צריך לראות אם פיך וליבך שווים. אם את עושה, מה שאמרת שתעשי. ולכן, ברגע שאמרת לה, לא, יאלי, אבל אין ברירה, מאמי, עכשיו אנחנו צריכות להיכנס למקלחת. והיא מתחילה לפקוט. ואומרת, אבל לא רציתי, אבל אני בדיוק באמצע, בדיוק הדברים האלה. ואת אומרת לה, מאמי, זהו זה, זה הזמן למקלחת. יאללה, בואי, הולכות. אבל אם, אבל אני אוהבת אותך. את מסתכלת אליה, את מחייכת אליה, ואת לא עונה. ואת אומרת לה, בואי נראה איזה מגבת, אמא שמה באמבטיה. הנה, את זאת, סבבה. את מבינה מה היה פה? אני בעצם לא מתעלמים ילדים, לא מתעלמים ילדים, כי שם יש הצורך הפסיכולוגי, לכן אני מסתכלת, אני אפילו מחייכת. או למשל, נגיד זאת ילדה, נגיד את עומדת ומדברת עם בת זוגתך, מדברות על משהו, ויאלי, יש לה משהו נורא חשוב להגיד לך. והיא מתחילה. וכמה פעמים אמרנו לה, יאלי, רגע, אמא ואני מדברות, יאלי, רגע, אנחנו זה, יאלי, רגע, יאלי, רגע, יאלי, רגע, ואז אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אני אוהבת אותך. נכון? ואז, אבל, אז פה אותו דבר, נגיד אני אומרת לה, יאלי, מהיום, כשאמא ואני מדברות, ואם את באה ויש לך משהו חשוב להגיד לנו, אני לא אענה לך מתוקונת עד שאמא ואני נגמור לדבר, ואז אני אתפנה אלייך. זה הכל, זה כל הסיפור. קצר, מאוד ענייני, בלי הרבה דברים. את רק אומרת מה את התכוונת לעשות מהיום. זה כמו שאם נאמר, הילדה לא רוצה להתלבש, אז תגידי לה, אצלנו בבית לא יוצאים ערומים לרחוב, לכן אני אלביש אותך גם אם את לא רוצה. וזה מה שהרי את תעשי. כי את לא רוצה שהילדה תסתובב ערומה ברחוב. את מבינה? העניין הוא כל כך פשוט. זה רק להחליט מה צריך להיות כאן. איך אני מפסיקה עם הטרללת הזאת? ואז עושה את זה, אבל עושה את זה באהבה, עושה את זה בחמלה, אבל עושה את זה. וברגע שאת, ואז היא באה, את מדברת עם בת זוגתך, והיא באה, אבל אימא, אבל אימא, אבל אימא, אבל ניב, אבל ניב, אבל ניב. את מחייכת אליה, את נוגעת לה בראש, ואת ממשיכה לדבר עם בת זוגתך. והיא אומרת, אימא, בבקשה, בבקשה, אבל אימא, אבל אני אוהבת אותך, ואת ממשיכה לדבר עם בת זוגתך. הרי מה אני רוצה ללמד את הילדה? שכשמישהו מדבר, לא מפריעים לו באמצע השיחה, עומדים ומחכים רגע בסבלנות. זה מה שאת רוצה ללמד אותה.
כן.
ואיך היא תלמד? רק אם את תעשי את זה. כי ברגע שאומרים לילד, רגע, אני אגמור לדבר עם אמא, ענית לו. מבינה? וברגע שהיא אומרת, אבל אני אוהבת אותך, כן. ואת אומרת, אבל גם אני, אבל איזה, אופ, ענית לו. ואחרי 6, 7, 8, 9 פעמים כאלה, תלוי כמה ילדה היא חזקה ומאממת, ברגע מסוים היא אומרת לעצמה, באופן לא מודע, אבל היא אומרת לעצמה, אין טעם להגיד את זה, כי הם לא עונות לי. די, אין שם סיפור. ושם בעצם, היא עדיין תרגיש את אותם רגשות, היא תרגיש תסכול, היא תרגיש שעובר לה בנשמה ובגוף, אבל זה לא יגרום לה לפקוד, זה יגרום לה להגיד, אוף, אוף, לא אוהבת אותך, וללכת. מעולה, זאת התגובה שאני רוצה שתקרה. לא תגובה של התפרקות ובכי והתחנחנות, אבל אני אוהבת אותך. את מבינה? ניב, את איתי? הייתי ברורה, כן? אוקיי, עכשיו אני שולחת... יופי, יופי, יופי. תקשיבי, אני שולחת אותך לאתר שלי. תכתבי בג'ימיני, תכתבי בג'ימניי, תכתבי בגוגל. מסכן גוגל, ירד מהפרופסורה שלו, נהיה דוקטור, אחר כך הוא גם יהיה פחות מזה. תכתבי שם, מיכל דליות, איתכם בבית, אוקיי? זה האתר שלי. ויש שם המון מאמרים שגם מדברים על הדברים האלה, על מה יושב מאחורי התנהגויות של ילדים. יש שם גם קורס מדליק שמדבר להורים לילדים צעירים. אז ככה, קחו את זה בכיף. תקשיבו שתכן זה 20 דקות כל פרק, שיהיו לכם רגעים לזה. זהו. בהצלחה. תודה, תודה.
תודה רבה,
גם לך, גם לך.
שבת
שלום. ביי ביי, ביי ביי, ניב. חבר'ה, אתם הבנתם את הקטע, נתתי לכם פה הרצאה. עכשיו אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, חכו כמה דקות ותכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, אני מזכירה לכם שהטלפון הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים טקסט בוואטסאפ 054-70-103-70, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום, השלומך.
וברכה, שלומי טוב, תודה.
יופי, קוראים לאיילת, אני אמא של לשלוש בנים.
שלושה בנים.
שלושה בנים, כן, סליחה.
מה הגילאים?
הגילאים, אחד בן 8.5, הילד האמצעי הוא בן 6.5 ותינוק.
וממש תינוק, אוקיי.
כן. והילד האמצעי הוא ילד שהוא על הרצף בתפקוד גבוה. מאתגר מאוד. ויש עניין שהוא עושה כל מיני דברים נורא מסוכנים כל הזמן. האווירה בבית כל הזמן מתוחה, אין רגע של שקט, ודברים ממש כאילו מסוכנים וקיצוניים.
את מוכנה רגע להגיד לי, איילת, תני לי דוגמה?
למשל, הוא שרף את החצר.
זאת אומרת, עם גפרורים, עם אש, עם נפט, עם מה?
לא, הוא לקח מצאת, הוא טיפס, הוא גם נורא זריז, כן? אז מספיק שדקה, שתיים, את נכנס לשירותים, הוא שולף איזה מצאת מהחלק העליון של הארון, רץ מהר לחצר, אוסף כמה, יש חצר נורא גדולה בבית, יש מאחורה ומקדימה, רץ לחצר האחורית שפחות יש לנו גישה אליה, שם כמה זרדים ומדליק.
תראי, את מבינה שהוא לא תיאר לעצמו שהוא ישרוף את כל החצר, הוא חשב שהוא הולך לעשות מדורה קטנה. אוקיי, מה עוד למשל?
התעסק פעם אחת עם הגז של השכנים, פתח אותו, מטפס על אזורים גבוהים. כאילו כל הזמן את במתח לידו. וגם עם האח השני, אין דקה של שקט. כל הזמן מריבות, מריבות, מריבות. עכשיו, לא יודעת, הייתי בהדרכות הורים, הייתי ב-CBT, הייתי בכל מיני...
כן.
טיפולים רגשיים.
לא עוזר.
שום דבר לא עוזר, ממש כלום לא עוזר להתמודד עם זה.
תראי, אם את אומרת, היום כבר, כשמדברים היום על רצף, אתה אומרים תפקוד גבוה, אז גם כן, זה מאוד מטעה, כי יכול להיות שיש לו תפקוד מאוד גבוה בלימודים, אבל אין לו חברים, ואז מבחינה חברתית אנחנו אומרים, ואנחנו גם רוצים לבדוק, או יכול להיות שהוא, יש הרי כל כך הרבה כישורים ניהוליים של החיים, יש כישורי זיכרון, כישורי למידה, כישורי חברה, אוקיי? יש כל כך הרבה דברים, כשאנחנו אומרים תפקוד גבוה, זה מטעה, כי עובדה שעדיין מצאו שהוא אוטיסט, והשאלה באמת, לא השאלה, אני אגיד את זה אחרת. הילדים האוטיסטים צריכים הדרכה שמותאמת אליהם. הדרכת הורים של ילדים רגילים, מה שמתאים לתינוק שלך או מתאים לגדול שלך, לא מתאים לילד האמצעי שלך. לך יש אוטיסט, והמשמעות של זה, תקשיבי טוב, זה שהמוח שלו עובד אחרת. צריך להבין את הדבר הזה. המוח שלו עובד אחרת. אחרת. למשל, יש מצבים שלפעמים הוא מדבר הרבה מאוד?
לא.
אוקיי. אבל אני מכירה אוטיסט, למשל, שכשהוא בחברה עם מישהו שהוא מאוד אוהב, והוא רוצה לייצר קשר, הוא מתחיל לספר לו את ההיסטוריה של המהפכה הצרפתית. מה בעצם הוא עושה? הוא אומר, אני יודע משהו, אני מעניק לך אותו, ואני רוצה לייצר קשר. זה מה שהוא יודע לעשות. עכשיו, הבחור הזה שאני מדברת עליו, יש לו IQ לדעתי 170. וקסם של ילד. זאת אומרת, את מבינה? יש פה מוח שונה, הילד שונה, שמצריך הדרכת הורים מותאמת אליו. עכשיו, באופן כללי, מה שאני יכולה כרגע יקירה לתרום לך, זה טיפה בנוקע למריבות של האחים. ופה את צריכה לראות אם ההצעה שאני אתן לך אם היא מותאמת, כן או לא. בעיקרון, אחים רבים. גם לי יש שני בנים ואחריהם שתי בנות, אחים רבים. פה יש שנתיים הבדל, אצלי יש קצת יותר, 3 וטיפה. אוקיי? אחים רבים. נקודה. בנות רבות, בנים רבים, בנים... אוקיי. עכשיו, חלק מהמריבות, זה מריבות אמיתיות, למה לגעת לי? למה לקחת לי? אני רוצה לראות את הפרק הזה, למה אתה מעביר לי פרק? עכשיו, אני צריך לבחור מה אני רואה בטלוויזיה, את מבינה? כל מיני דברים כאלה. בעטת בי מתחת לשולחן, דברים כאלה. אבל יש הרבה מאוד מריבות שנועדו בעצם לגרום לנו להגיע לשם. שנועדו להפעיל אותי, לבוא ולהתערב. מה היה? מה קרה? אז למה לגעת לו? אז למה עשית לו? אתה יודע שהוא לא אוהב את זה. עכשיו, זה לא הולך לאף מקום. במיוחד אם בסוף הילד, אנחנו גם נוקטות עמדה. אז תחזיר לו, אז תלך. ואז אנחנו מרחמות על הגדול, כי אולי הוא ילד שקט וילד מתוק, כי ברור לנו שהקטן הוציא אותו מדעתו. אז נכון, ואז אנחנו גם מענישות את הקטן, ובאיזשהו אופן מנחמות את הגדול.
אנחנו מענישים את שניהם, זה
המוטו שלנו. חמודת. אם כבר, אז כבר. זה יפה, יפה מאוד. אתם עושים פה סוג של שוויון.
כי אף אחד לא ירגיש שהוא מקופח.
שוויון, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה. היה עדיף גם לא להניש, אבל למצוא לזה פתרון. אני הייתי אומרת משהו אחר, כשהם רבים, תגידי לשניהם ביחד, לא לדבר עם כל אחד לחוד, אלא להגיד להם, תקשיבו בנים, אתם לפעמים רבים. אחים רבים, נקודה. לפעמים אני שומעת את זה, לפעמים זה מציק לי, לפעמים זה מטריד אותי, לפעמים זה משגע אותי, אני לא אוהבת את זה. שיהיה לכם ברור שמהיום, ברגע שאתם בריאים, אני מפרידה. אני מפרידה, לא מבררת מה היה, מה קרה, מי אמר, מפרידה. אחד ימין, אחד לשמאל. עכשיו, זה קצת מסתורי מה שאמרתי, אבל זאת הדרך. ואז, 10 דקות אחרי זה הם יריבו, ואת יודעת למה הם יריבו? כדי לראות אם את, לבדוק אם את הולכת לעשות מה שאמרת. את נכנסת לחדר של המריבה. את לא שואלת מה היה, מי נגע, למה לקחת, למה נגעת. את נכנסת למריבה, ואת אומרת לו, סתם אני ממציאה עכשיו שמות, יובל לסלון לראות טלוויזיה, אוקיי? יוגבי, אתה יאללה בוא איתי, אני באמצע להכין צהריים. לא, אבל אמא, אבל אמא, אתה לשם, אתה לשם. ואחר כך את הופכת את זה. זאת אומרת, זה קשה. אבל בעצם אני לא נשאבתי לתוך המריבה, לא מבררת, לא בודקת, לא יודעת. הרי כל פעם לכל ילד יש גם סיפור אחר. אוקיי? ואני מפרידה. שלום, שקט. לא, לא רוצה. אתה לימין, אתה לשמאל. אבל. אתה לימין, אתה לשמאל. אבל. אתה לימין, אתה לשמאל. תראי אם זה אפשרי, תראי אם זה עובד לך. זה אפרופו מריבות. אבל בקשר לזה, ואני בכוונה אומרת האוטיסט שלך, כן להגיד, תגידי בראש שלך, יש לי ילד אוטיסט, לא לחבס את זה ולהגידו על הרצף. הוא אוטיסט. הוא מתוק, הוא מדהים, הוא חכם, הוא יפה, הוא זריז. הוא מדהים.
איך זה טיפ ככה, איך לתווך לו סכנות? יכול להיות שכל הבעיה זה בעצם שהוא לא מבין סכנות.
נכון. במקרה הזה הוא קצת, אני רואה דרך אגב שהזמן נמשך לי, ואני שואל את עצמי, מאירה, אני מתייעצת איתך, האם אנחנו נמשיך את השיחה הזו אחרי החדשות? אוקיי, אז הילד, אני אגמור את השיחה הזאת, אם אני לא אספיק בדקה הקרובה להגיד משהו. תראי, את צודקת, ובמקרה הזה, סכנה זה משהו מאוד מופשט. זה רעיון מופשט, כמו חיסכון, כמו כבוד, כמו סדר. למה סדר זה חשוב? הילד אומר לעצמו, הרי מחר אני עושה עוד פעם בלגן. מבינה? אז אני אפסיק רגע את השיחה כאן כרגע, הילד. ומאירה לוקחת את השיחה איתך, ואנחנו נדבר איתך אחרי החדשות. ואתם ששומעים אותנו, תמשיכו, כי זה הולך להיות מעניין וחשוב אחרי החדשות, איך אני מסבירה לילד מה זה סכנות, אם אני יכולה. אז חכו איתנו כמה דקות של פרסומות וחדשות, ואני אחזור אתכם לשעה השנייה.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואופק קולר, ואחראי על השידור, רן לודין. אתם מתקשרים בטלפון 0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות ב-054-70-103-70. מי שהצטרף אלינו עכשיו, אני נותנת לכם קצת רקע, יש אצלי על הקו את איילת, אלן איילת.
היי.
לאיילת יש 3 בנים, 8.5, 6.5 ותינוק. הילד בן 6.5 הוא אוטיסט, ואחד, ובעצם, בוא נגיד הסיבה, או הרצון, הבקשה לעזרה, זה הנושא הזה שהבן ה6.5 פשוט עושה דברים נורא מסוכנים. נורא מסוכנים, הוא מתעסק עם גז, הוא פותח גז, הוא מדליק את האש, כנראה שאש מאוד מושכת אותו. הוא לקח יום אחד מצאת, והוא ככה הבעיר כמה זרדים, הוא לא תאר לעצמו שתהיה שריפה ותשרוף את כל החצר שם מאחורנית, אבל, ובעצם הילד את שואלת איך אני מלמדת אותו מהי סכנה. אז אני רוצה רגע להגיד, אני אגיד לך למה אני אומרת כל הזמן, הילד הוא אוטיסט, הילד הוא אוטיסט. זה בשבילנו המבוגרים. זה לא שאנחנו הולכים ואומרים, תכירו, זה הבן שלי, אוקיי? קוראים לו שחר ואוטיסט, ברור שלא, אוקיי? אני גם לא שמה לו מדבקה על הגב, הילד אוטיסט. אבל אם אנחנו, דרך אגב, המבוגרים, אוטיסטים מבוגרים שמאבחינים אותם בגיל מבוגר, אומרים את זה כל הזמן, כי מבחינתם, עד אותו רגע, הם היו מוזרים, פריקים, שונים, אחרים, שכחניים, לא נחמדים, לא מסתכלים, מוחרמים, ופתאום יש איזה מילה, אני לא דביל, לא אידיוט, אני כן אוהב, אני כן חכם, אני אוטיסט, המוח שלי שונה, המוח שלהם שונה, כשהם מסתכלים עליי, הם לא רק מקשיבים לי, הם רואים את הבגד, את התסרוקת, הם מוצפים כל הזמן, זה מוח שעובד אחרת. עכשיו, אבל אני אתמקד, לכן, להגיד לעצמנו, הילד המאמם הזה שלי אוטיסט, ולכן הוא מתנהג באופן כזה, או, ולכן עד היום, קשה לו עדיין להבין את המשמעות של סכנה. אוקיי? עכשיו בואי נלך לפרקטיקה של איך אני מלמד אותו שדברים הם מסוכנים. את איתי איילת, נכון?
כן, כן, כן.
אוקיי. עכשיו, הסכנה, התחלתי ואני ממשיכה גם עכשיו. סכנה היא רעיון מופשט. גם כסף זה רעיון מופשט. סדר זה רעיון מופשט. באמת, ילדים קטנים, אני לא אכנס לעומק שזה. כבוד, אותו דבר, מה זה כבוד? איך זה בא לידי ביטוי? סדר. למה סדר זה חשוב? עובדה שלא כל אנשים מסודרים ומסדרים. למה את רוצה שאני אסדר את החדר? הרי מחר אני פותחת ואני בלגנת עוד פעם. או כבוד. מה זה אומר לך בית ההורים? מה המשמעות? לעשות כל מה שהם אומרים? רגע, אסור להגיד להם מילה? רגע, אם אני כועס על אמא שלי, זה אומר שאני לא מכבד אותה? את מבינה? זה דברים מאוד מושתים. מה זה סכנה? רק רגע. להדליק אש הסכנה? לא. אבל להבעיר זרדים בחצר זה סכנה. אז רגע, אז מה ההבדל? וואי, את יודעת, זה מזכיר לי סיפור הילד. זה מזכיר לי סיפור על נערה אוטיסטית, בת 14, מתוקה מדהימה מדהימה, שכשהתחילה האופנה החדשה של הג'ינסים הקרועים, זה התחיל הרי לפני כמה שנים, מכנסיים קרועים, ברכיים קרועות, חצאיות ג'ינס ככה קצת קרועות, שהיא כל הזמן באה לאמא שלה והיא אמרה, אבל אמא, לא הולכים עם בגדים קרועים! כי כל הזמן שהיא הייתה ילדה קטנה, אמא שלה הייתה אומרת לה, לא, אי אפשר ללכת עם זה, זה קרוע, אי אפשר ללכת עם זה, אמא צריכה לתקן את זה קודם. הילדה יודעת איך בגדים אמורים להיראות, ואת נחשבת, מסודרת, נקייה וראויה, כשהבגדים שלך הם טיפ-טופ. פתאום הילדים הולכים עם בגדים, וזה נחשב בסדר, אבל הם הולכים עם בגדים קרועים. מבינה את הקטע?
כן.
כמה היה קשה לה, ולכי תסבירי לה, זה טרנד. אבל אצלה בראש היא יודעת איך בגדים אמורים להיראות, אז איך הקרוע הזה יכול להיראות טוב? אני דרך אגב עד היום לא סובלת את זה, אני חושבת שזה מכוער פשוט, אוקיי? אבל זה סיפור אחר. עכשיו, לכן, סכנה זה דבר מופשט. אם אומרים לילד, מאמי, אל תקפוץ, זה נורא גבוה, הוא לא מבין, הוא מסתכל, הוא רואה סלע 3 מטר, הוא לא יכול להבין במוח, בקוגניציה של בן 6.5, מה יכול להיות אם הוא ייפול? מה זה אומר לשבור רגל? מה זה אומר לשבור רגל? מה זה אומר לשבור את האף שירד לך דם? הוא לא יודע. הוא לא יכול לקלוט ולהבין את המשמעות של הדבר הזה. לכן הוא בעצם כל הזמן מתנשא. עכשיו, אני חושבת, מכיוון שנתת לי דוגמאות שקשורות באש, אני חושבת שיש לנו פה קטע עם אש, או שיש גם דברים אחרים.
בעיקרון יש מגוון דברים, אבל כן, האש יותר מעסיק אותו. משהו הגיע למסקנה באותו יום, אחרי שהגיע לפה כיבוי אש ומשטרה וזה וזה וזה. אומר, אמא, הייתי צריך לשים אבנים מסביב. המסקנה שהוא הגיע.
בבקשה, אבל האמת הוא צודק. האמת שהוא צודק, בפעם הבאה תעשה מדורה, שים אבנים מסביב. את מבינה? תראי איזה מסקנה, תראי איזה חכם הוא, אלוהים אדירים. איזה חכם הוא.
אני הייתי מצפה שאני, המסקנה תהיה, אני לא נוגע באש.
נכון, אבל לא אצל הילד הזה. לא אצל הילד הזה. זה העניין. זאת מסקנה של מה שלך ושלי, של מה שנקרא נוירוטיפיקלים, של מאירה ושל רן. זאת מסקנה של רוב האוכלוסייה. זאת לא המסקנה של המגזר, המיעוט הזה שנקרא אוטיסטים. הנה לך עובדה. איזה מדהים הוא. אוקיי, עכשיו, אני חושבת שצריך לטקס עצה ולחשוב, מכיוון שצריך לחשוב אחרת איתו. צריך לחשוב אחרת איתו. צריך לחשוב אם אנחנו הולכים לאיזשהו מקום, ועלול להיות פה סכנה, והוא ירצה, לא יודעת מה, לקפוץ מסלעים גבוהים. אני, א', אני צריכה לקחת את זה בחשבון. אז אחד, אולי עד שהוא לא יהיה קצת יותר מבוגר, לא להשתובב במקומות כאלה. כי אני רוצה שתביני, גם מוח של ילד רגיל, נוירוטיפיקלי, עדיין לא מגיע מבחינה קוגניטיבית לרמה של יכולת תפיסה של כל הרעיון המופשט הזה. אני אתן לך דוגמה. אני מחזיקה ביד, ביד ימין שטר של 20, ביד שמאל שטר של 200. הרי עולה להנפיק אותם אותו דבר, זה שתי חתיכות נייר שכתוב עליהם מספרים ותמונות. מה עושה את ה-20-20 ואת ה-200-200? מה עושה אותם? מה נותן להם את הערך? המחשבה שלי. הידיעה שלי. הרי הם לא שווים. זה חתיכת נייר. עם מספרים. את מבינה? זה רעיון מופשט. את מבינה את הדבר? זה רעיון מופשט. ילדים, למשל, אומרים, הוא מכבד את אמא שלו. מה זאת אומרת? הוא עושה מה שהיא אומרת, נגיד. ואז האחרים אומרים, וואו, איך הוא מכבד את הוריו. הוא למד לעשות מה שהיא עושה. הוא למד לעשות מה שהיא אומרת, כי בתוך ניסיון החיים שלו, בגיל 3, 4, 5 ו-6, הוא ידע מה יקרה אם הוא לא ישתף איתה פעולה. יש פה למידה. והלמידה, הנה, הוא למד, שבפעם הבאה, אם הוא רוצה להבעיר אש, שיעשה אבנים מסביב. הוא לא למד מזה, לא כדאי לך להבעיר אש. לא. למה לא? עובדה שאנשים מבירים, יש בגז כל יום. אנשים מבירים סיגריות וגם שמים את זה קרוב לפרצוף שלהם. את מבינה איך המוח הזה עובד אחרת? לכן אני חושבת שזה איזשהו סוג של רעיון מופשט, וצריך לחשוב ולעשות פה תוכנית עבודה, איך אני מעבירה לילד, מלמדת את הילד מצבים מסוכנים. מצבים, לא מדברת איתו באופן מופשט. אם אתה קופץ ממקום גבוה, זה נורא מסוכן. זה הכי מופשט בעולם. תראי לי ילד שלא רוצה לקפוץ ממקום גבוה. ואז הוא נופל, הוא שובר את הרגל, או מעקם את הקרסול, או יש לו דם באף.
הלמידה שלו בעצם היא דרך סיטואציות,
דרך מצבים. נכון,
תיווך,
נכון. ואני חושבת שכדאי לחשוב פה על סיטואציות. למשל, אם אנחנו מבינות שהילד נורא אוהב לשחק עם אש, יכול להיות שאנחנו צריכים להקדיש לזה. בוא נשב בגוגל, בוא נלמד מה עושה אש, בוא נראה. יכול להיות שהוא צריך לראות, לא יודעת מה, אני לא רוצה להגיד אנשים מתים ועולים באש, יכול להיות שצריך לראות כפרים נשרפים, יכול להיות שמה שהוא צריך זה ללכת ולהיות ילד מתנדב אצל קבעים. אולי זה יספק את האהבה שלו לאש, והוא ילמד שם המון דברים. אני לא יודעת אם זה רעיון טוב או לא, צריכים לחשוב על זה.
רעיון דווקא טוב.
צריך לחשוב על הדבר הזה, צריך לנסות לראות איך אני מתאימה את זה למוח של הילד, כי הוא ילד מדהים שונה. הוא פשוט אחר. הוא לא פריק. הוא לא... הוא אחר. והוא אחר מדהים. כי לאוטיסטים יש פה תפקיד מאוד חשוב באבולוציה האנושית. בקידום, לתת כמה אנשים שאנחנו היום נוקבים בשמות שלהם הם אוטיסטים. וכמה מטפלים היום הם אוטיסטים. כי זה מוח שונה. מכיוון שהוא מיעוט, אנחנו רואים את זה כפריקיות, אבל זה לא, זה פשוט אחר. הם אוהבים, הם חכמים, הם רק צריכים למצוא את הכיוונים שלהם לאט לאט. שמי, זה יבוא לידי ביטוי. לא, זה מעניין מאוד למה בכלל מצאו אצלו, איפה זה כן בא לידי ביטוי, שבכלל עשיתם לו הבחנה, זה נורא מעניין אותי. תת מה, אני סקרנית, למה באמת על הרעיון של להבחן את הילד?
כמו שזה הקטע של המסוכנות, וגם עניין חברתי.
כן.
הוא לא מבין סיטואציות חברתיות כמו שאני מבינה אותם.
כן, כן. גם אם הוא לא מבין, וגם אם הוא כן מבין, התקשורת שלו באותה סיטואציה תהיה שונה. תהיה שונה. מבינה? זה בדיוק העניין. אפילו אם הוא כן מבין, זאת אומרת, מישהו בא ואמר לו, לא רוצה לדבר איתך. אבל הוא רוצה להמשיך לדבר איתו.
צחקו עליו, היה סיטואציה שכאבה לי מאוד, צחקו עליו והוא חשב שהם חברים שלו. ממש, צחקו עליו, הציקו לו. זה היה נורא.
כי מבחינתו כל קשר הוא קשר. אז שיצחקו עליי, אבל אני רוצה להיות חבר שלהם. את מבינה? אבל אז, נכון, אז, נכון. אז פה התפקיד שלנו להיכנס ולראות. אנחנו צריכים ללמד אותו שלא ינצלו אותו, שלא ינצלו את טוב ליבו, שלא ינצלו את התמימות שלו, כן? שלא יהפכו אותו להיות עבד. נכון, את צודקת. אבל צריכים להבין, הראש שלו עבד אחרת, הוא היה מוכן לשלם כל מחיר, העיקר שלהיות בחיכוך עם בנים מהגן או מהכיתה. זה הקטע, בטח, נשבר הלב. ולכן אני חושבת שצריך למצוא, אם את רוצה, יש לי ידידה שהיא מטפלת בילדים, היא אוטיסטית, יש לה בנות אוטיסטיות, היא יודעת לטפל בילדים אוטיסטים, יודעת להתאים את הטיפול אל הילד, כי היא אוטיסטית. ואני אשאל אותה אם אני יכולה לתת את הטלפון שלה, או איזה טלפון, בסדר? ואז אנחנו נתקשר אלייך הילד ותקדמי את זה.
אוקיי, מצוין, תודה רבה.
בבקשה, בהצלחה. כל טוב, כל טוב, שבת שלום. תקשיבו, לא פשוט, כן? לא פשוט. במיוחד שאתם יודעים, בנראות זה, כי אם יש לנו ילד עם איזשהו סוג של נכות, חס וחלילה רגל קצרה, או בלי אצבעות בכף היד, כן? זה כל מיני דברים שקורים בזמן העובר. אני פשוט מכירה, אני מדברת על דברים שאני מכירה את הילדים האלה. אנחנו רואים את הקושי, אנחנו רואים את הנכות, אנחנו יודעים לעקוף את זה או להסתדר עם זה. ללמד את הילד שאין לו אצבעות, איך להתעסק עם כף היד שלו, או לחזק את היד השנייה, או לעשות דברים אחרים. אוקיי? לומדים להתנהג עם הדבר הזה. פה זה נסתר. זה נעלם. אבל עדיין יש שם שונות מאוד גדולה. וכדי לעשות את העבודה החינוכית, את העבודה החברתית, את העבודה הפסיכולוגית, נכונה, היא צריכה להיות מותאמת אליהם. לא כמו שנראה לי, אלא זה מותאם אליהם, אל הילד הספציפי הזה. וואו, זה תמיד מרגש אותי לדבר על אוטיסטים. אוקיי, ואני עוברת, רציתי, אני שותה תוך כדי, אבל אני עוברת לשיחת הטלפון הבאה. בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל. מדבר אמיר, ואני שמח לדבר איתך.
היי אמיר.
היי. אני התקשרתי בנוגע לבת של אחיינית שלי, שהיא בת, שמה מעיין, שם בדוי, והיא בת שבע, עוד כחודשיים, וההורים שלה גרושים מאז שהייתה בערך בת שלוש. היא ילדה חכמה, סקרנית, יש לה חוש הומור, היא חברותית, תלמידה טובה, מלאה שמחת חיים, ומכניסה לחיים שלנו הרבה שמחה ואורה. היא אבל מאוד דומיננטית, ובמפגשים משפחתיים היא ככה די מנהלת אותנו. זאת אומרת, יש קשר מאוד מאוד הדוק. אני התקשרתי כי לפני שבועיים טיפלתי בה, אמא שלה יצאה לפגישה עם חברות, ואני טיפלתי בה כולל מקלחת והכנה לשינה. ומתי שמעיין סיימה להתקלח, היא התנגבה ונשכבה, הלכה למיטה ונשכבה על הגב של הערומה על המיטה. היא הרימה את הרגליים שלה ופסקה אותם, והצביעה לכיוון הפוט. והיא אומרת לי, תוך שהיא מחייכת, תיגע. אמרתי לה, ממש לא, שזה מקום פרטי רק שלה, וחוץ ממנה ואמא או אבא, היא לא צריכה לתת שיגעו בשם. אמרתי לה שיש דברים כמו זה, למשל, שזה רק שלה ורק כשהיא לבד עם עצמה ולא עם אנשים שאינם הורי או רופא. היא הייתה קשובה, אבל בחיוך חזרה ואמרה תיגע. כאילו...
עוד פעם?
כן.
גם פעם שנייה, בדיוק. אוקיי.
אני חזרתי למרקה שזה לא מקובל עליי, ושהיא לא צריכה לבקש דברים כאלה, ושתלך להתארגן למיטה לקראת סיפור, והיא עשתה זאת.
אוקיי.
הדילמה שלי, מיכל, היא איך לא להפוך דבר שהוא בעצם טבעי, והיא בגיל שהיא מגלה את ההנאות מברדיפה,
נכון.
לדבר מאיים ואסור.
נכון.
אני איך לא לחנוק את היכולת שלה ליהנות, אבל נכון, להציב לגבולות.
כן.
רציתי רק להגיד גם, כי את תמיד אומרת שילדים לומדים פחות מהתנסויות, ופחות מדיבורים ויותר מהתנסויות.
כן.
פתאום נראה לי שבקטע הזה זה קצת בעייתי.
נכון. לי, אתה יודע, נכון.
ואגב, סיפרתי את זה לאמא שלה, כשאמא שלה חזרה, והיא נראתה מאוד מופתעת, אני גם ביקשתי מאמא שלה שתשקול טוב טוב איך ומתי להתייחס לזה, כדי לא להפוך סקרנות טבעית למשהו מאיים ואסור.
כן, קודם כל נפלא, זה נפלא מה שאתה אומר לי, כי זה אחד הדברים גם, כשלי יוצא לדבר על ילדים ומיניות, ואז ההורים מתחילים עם ה... אבל לא, אבל כן, אני מסתכלת עליהם בעיניים ואני אומרת, תקשיבי, תגידי, כשהילדה שלך תהיה גדולה, את רוצה שיהיה לה מין טוב? את רוצה שהיא תהנה מסקס כמו שצריך? את רוצה שהיא תדע מה זה תשוקה והנאות? היא אומרת לי, כן. אבל אז תראי מה את עושה עכשיו. בדיוק הפוך. את חונקת, את מונעת, את מפחידה. מה, 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 מה הסיפור? עכשיו, אתה יודע,
מעיין יודעת להגיד לא, והיא יודעת להציב גבולות.
כי אני חושבת שהיה פה משהו... אני מסכימה איתך שהוא טבעי, ואני רוצה, יש איזשהו משהו באמת, הפוט או הפוט של הבנות, הפין של הבנים, מבחינתם זה כמו אוזן. כשילד או ילדה מעוננים, אנחנו קוראים לזה מעוננים, אבל זה בכלל לא עוננו, תכף אני אגיד לכם למה. מבחינתי זה שווה ערך לזה שהוא חיטט באף. אותו דבר. כי למה? כי זה חלק מהגוף שלו. עכשיו, יש שם הרי המון עצבים, לגעת שם זה נורא נעים. אני מכירה ילדים קטנים שכתינוקות היו ממוללים את התנוך של האוזן שלהם. זה אותו סוג של רקמות, זה נורא נעים, זה היה מרגיע אותם. ויש כאלה שבמקרה איזה יום החליפו להם חיתול, הוא הלך לעשות פיפי, היא נגבה את הפו שלה, נגע בדקדקן ועשה לה כזה ופתאום היא אומרת לעצמה, איזה נורא נעים. ואז במקלחת הבאה היא נוגעת לעצמה והיא אומרת, וואי, זה נורא נעים. אז יש ילדים שזה יעבור להם, ויש ילדים שלא, ויש ילדים שיגלו את הנעים הזה, ואז לפעמים בעת לחץ, הם יגעו לעצמם שם, או בפין או בפוט, כי זה מרגיע אותם, כי זה נעים להם, כי זה פשוט נעים להם, זה לא מחובר למיניות בכלל. אוקיי? זה העניין. עכשיו, יש שם משהו, או שהיא גילתה את זה, או שלהפך מישהו אמר לה, לא, זה פה, זה של בנות, היא כבר בת שבע. זה לא שהיא הייתה, אם היא הייתה בת שלוש, הייתי אומרת צחוקים ממגלת הגוף, אבל היא כבר בת שבע. ולדעתי, זה המשך של משהו שאין לנו יכולת להבין, אין לנו יכולת לדעת. וגם אין מה לשאול אותה, כי לא תזכור. מישהו שדיבר על זה, מישהו שאמר, חברה שלה שיש לה אחות יותר גדולה, שדיברה על איזה משהו של כל מיני דברים כאלה. הייתה פה גם איזשהו סוג של קצת כאילו התגרות, קצת בנים בנות, זה גיל שבע, מין משהו כזה, אבל השאלה שלך היא נכונה. מבחינת איך אנחנו עכשיו הופכים את זה, פשוט אומרים, תראה, צריך להכניס את המיניות, אני אגיד לך מה, קודם כל, את האימא הזאת, את האחיינית שלך, תשלח לאתר ולעמוד לעמוד האינסטגרם וגם הפייסבוק של מידע אמין על מין.
אותם בבקשה,
מידע. מידע אמין על מין.
מידע אמין על מין, אוקיי.
זה השם שלהם, זה שתי נשים מדהימות, צדני בשרתי ושולמית עברון, שהקימו את העמוד הזה, ויש שם טון מידע להורים, גם למורים, גם לאנשי נשות ואנשי מקצוע, סביב הנושא של מיניות. מיניות צריכה להיות מדוברת. אני פעם, מישהו פעם שאל אותי, מאיזה גיל מתחילים לדבר עם ילדים על מיניות? אמרתי, מה זאת אומרת? בגיל שנתיים. אז כולם אומרים לי, מה? שנתיים? אני אומרת, חבר'ה, אתה בגיל שנתיים מלמד ילד, אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך? זה נוגע למיניות כמה שנים אחרי זה. נכון? אותו דבר. היא אמרה, אל תיגע בי, אתה אמור להוריד את היד, זה לא לגעת לה. ואחר כך, עכשיו, הנושא של מיניות צריך להיות כמו, למשל, שולחים את הילדים לשחק, בא חבר ומשחק. ואז אומרים לו, הם בני ארבע, הם בני חמש, הם בני שלוש, שולחים אותם לחדר, ואומרים להם, עוד מעט אני הולכת להביא לכם במבה, אתם יודעים שאני לא מרשה לאכול על הספה, רק לשבת על השטיח, אוקיי? אם אתם רוצים לפתוח את הטלוויזיה, להגיד לי, אני אפתח לכם באיזה ערוץ שאנחנו מסכימים, אתם יודעים שכמובן לא מתפשטים ולא נוגעים בעברים האינטימיים של אף אחד, וכשיהיה לכם משעמם, תצאו אליי למטבח. שמת לב מה עשיתי כאן? אני מכניסה את הרעיונות האלה, ככה, ברגיל. לא מתפשטים בחברה, אוקיי? לא נוגעים בעברים הפנימיים של אף אחד, ככה. כמו שאומרים, רוחצים ידיים כשיוצאים מהשירותים, כמו שאומרים, רגע, רגע, לפני שאתה יושב לאכול, לך תרחוץ ידיים, כמו שאתם צחצחים שיניים בערב, לא משפשטים בחברה, לא משפשטים, זה הכל. אוקיי?
כאילו אומרים את זה, ללא כל הקשר שקרה משהו.
ללא כל הקשר. זה חינוך מיני.
נורמה שצריך להקנות.
כן, זה חינוך מיני. זה חינוך מיני בגיל קטן, כשזה בכלל לא מעניין אותם אפילו. אבל זה בדיוק כמו שאמרתי, רחצת ידיים לפני שאני מגישה לך לאכול, תן להריח, אוקיי, עכשיו אני אתן לך לאכול. אותו דבר, אנחנו מקנים להם הרגילים, זה הולך להיכנס פנימה. עכשיו, אני מניחה שהאימא הזאת תרצה לדבר באיזשהו אופן עם הילדה, ותרצה להבין מה קורה שם. אני לא יודעת אם היא תצליח. וככל שהיא תלחץ...
זה להם קשר עמוק ונפלא.
נפלא, נהדר. אבל ככל שהאימא יותר תלחץ, ככה הילדה יותר תמציא המצאות. כי לדעתי, הילדה כבר לא זוכרת, זה איבד את הקשרו. מידך, האמא כן צריכה להגיד, בהחלט להגיד לה, את יודעת, אבי סיפר לי, המצאתי לך שם, כן, אבי סיפר לי שלפני כמה ימים,
אמרתי ששמי אמיר,
סליחה, לא כתבתי, נכון, אמיר סיפר לי שלפני כמה ימים, אחרי שהתקלחת ככה, הראית לו את הפוט שלך, את הווגינה או את הפוט, אם אמא קוראת איזה פוש פוש, שתתחיל לקרוא לזה פוט. וכמה שמות, אתה לא מאמין כמה שמות יש לווגינה, לפוט של הבנות. אצל הבנים זה או זין או פוט או בולבול. סליחה על ה... היה צריך להיות פה צפצוף, סליחה על המילה. אבל אצל הבנות, וואו, כמה סיפורי לפלא ולילה יש סביב הנושא הזה. במקום להגיד סתם, זה הפוט שלך. כמו שאומרים, זה האוזן שלך. בכל אופן, אמיר אמר לי שהראית לו את הפוט. ופיצקי, אני רוצה להאמין שאת יודעת שהעברים הפנימיים זה החזה שלך, הפוט שלך, הבטן, הטוסיק, אגב, כל מיני, זה הגוף שלך מתוקה, שלך אישי, מאוד אינטימי, לא סתם אנחנו מתלבשים. אחרת היינו הולכים ערומים ברחוב, במיוחד היום בימים החמים האלה. שמת לב שאני מקלילה את זה? הקטע הוא שהורים בדרך כלל נלחצים ואומרים, וזה ישר נהיה אקדמי, ומבט דואג בעיניים, ועושים כזה סיפור. ואז הילד לוקח, כי הילדים לא מגיבים רק למילים, הם מגיבים בעיקר לטון ולאיך זה נאמר. הם מסתכלים עליי והם קולטים שהנושא הזה, וואו, לא יורד לי טוב בגרון. עכשיו, כל ילד ייקח את זה למקום אחר. ילד אחר ייקח את זה למקום שמהיום אני עושה את זה, אבל מחבי, כי זה מדיג את ההורים שלי. ילד אחר ייקח את זה למקום של וואי, 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 לא לגעת, לא לגעת. והנה דיברנו, והנה כבר עשינו לה בעיות וגינימוס, כשהיא תהיה גדולה, והיא לא תוכל ליהנות ממין ומחדירה. אתה מבין את הקטע? אנחנו לא יודעים לאן ילד לוקח, לכן כל הדיון והדיבור על מין צריך להיות דיבור שמח, דיבור פתוח. זה דבר נפלא מיניות. אנחנו מאחלים מיניות טובה לילדים שלנו. אבל זה צריך להיאמר בשיח, בדיבור, אולי גם בהסברים מסוימים, הכל תמיד בהתאמה לגיל. ובלי כל החששות והטאבויים והדברים האיומים. לכן, אם האחיינית שלך עוד לא דיברה עם הילדה, או גם אם היא כן דיברה, שהיא תיכנס, שהיא תלמד, שהיא תקרא, שהיא תבין מה לעשות.
האמת, מיכל, שכשהיא חברה וסיפרתי לה ואמרתי לה, חכים, והיא לא כך התאפקה.
ברור.
היא אמרה לה כמה מילים.
ברור שהיא אמרה.
היא קצת נסערת.
ברור שהיא אמרה, זהו, והיא גם הייתה נסערת, שזה עוד טעות. דברים כאלה לא עושים כשאנחנו נסערים. נרגעים, חושבים, בלאו הכי כבר עבר יום וזה למוחרת, הילדה כבר שכחה מזה מזמן, בודקים איך אומרים את זה, זה סיפור חשוב. זה כמו ש... זה בדיוק כמו שלא אומרים לילד, טוב, אנחנו מתגרשים. חושבים על זה, בודקים את זה, מתייעצים איך הכי נכון להגיד לילד, לילדה. זאת אומרת, ואז היא אמרה, והיא הייתה נסערת, והיא אמרה, בסדר, אז היא אמרה, לא נורא. אז... אז א', לתקן אפשר, וב', גם...
לא, היא לא ממש קיימה שיחה כזאת עמוקה, היא רק נתנה לה להבין שהיא יודעת, ושהיא צריכה להבין שלא עושים את זה.
נכון, עכשיו צריך להיות לזה המשך, צריך להיות לזה המשך, כי יש פה עניין, כי הילדה מתעניינת.
נכון.
יש פה עניין, אז צריך להיות לזה המשך, וההמשך יכול להיות ספר, שתיכנס לחנות ספרים, תבקש ספרים על מיניות לילדים, ושתקרא. ותראה, לעמוד בחנות ולקרוא, ולראות למה היא מתחברת. וגם כשמקריאים משהו לילדים, אפשר לפעמים לדלג על קטעים שאנחנו לא רוצים שהוא יקרא. עכשיו, אם הילדה כבר יודעת לקרוא, אז אולי לא, אז לחשוב, להפעיל פה חשיבה ותכנון. ואז מדי פעם, להעלות את זה כנושא. ממש. וכן, יש פה דיבור. ואפשר גם ברגע מסוים להגיד, וואי, את יודעת, פתאום נזכרתי, כי דיברתי עם איזה מורה אחת וזה וזה, אני נורא הייתי סקרנית, למה בעצם הראית את הפוט לעמית? מה מושקע? מה גרם לך? אפשר, אני לא יודעת אם זה עכשיו וזה נכון, אבל אולי בעצם להניח לדבר הזה, להניח לסיטואציה שהייתה, כי כבר עבר איזה זמן, אבל כן, אז להניח לזה, כן לקרוא, כן קצת להעמיק, וכן לחשוב איך אני יוזמת היום דברים קטנים סביב הנושא של המיניות. זה יכול להיות בדיבור על בגדים. או וואו, זה נורא צמוד על הגוף. איך זה מרגיש? אוקיי? רואים לה את הטוסיקים, נורא ברור. והטוסיקים הרי זה משהו נורא פרטי. מה דעתך על זה? מה את אומרת? אתה מבין? ולא חשוב מה שאומרת, והילדה יכולה להגיד, מה היה, זה נורא יפה בעיניי, הולכים הלאה. אבל נתתי שם איזשהו סוג של רעיון, כי אני מדברת על טוסיקים שהם משהו מאוד פרטי, מאוד אישי, זה הכל, זה הכל. זה, אתה מבין, זה הזרעים הקטנים האלה, הילדים הם סופר חכמים. אני רק צריכה להגיד, להבהיר אולי את עמדתי, ואז אחר כך נדבר על זה עוד פעם, ואז הולכים וקונים, ואז הילדה רוצה בגד, ואז אומרים לה, או אני, אני הולכת עם הילדה, ואני קונה סמלה, חולצה, ואני אומרת, למה דעתך על זה? מה דעתך על זה? ואז אני אומרת, וואי, לא פה, למה אתה רואים לי את הציצי? אני לא כל כך אוהבת את זה. אני מעדיפה שהציצי, שהחזה שלי, שהוא פרטי, שהוא יהיה ככה קצת מוגן. אני, אוקיי? זה הכל, אתה מבין? אז אני נותעת שם רעיונות, אני אומרת שם כל מיני דברים, אבל זה צריך להיות באיזשהו מקום בשיח, כי הילדה מראה עניין.
כן, גם ללכת בין תחומים שלא להביא לה את החרדות והפחדים שלנו.
לגמרי.
את יודעת, מה שלנו עשו בהתייחסות למיניות, ולהפוך את זה אצלה למשהו בריא.
נכון, זה אצלנו, השיח הזה צריך להיות שיח, כמו שמדברים על תזונה, כמו שמדברים על ביגוד, כמו שמדברים על בחירת משחק. השיח הוא שיח בנורמטיבי, והדיבור על זה הוא דיבור על החיובי. לא יבואו אנשים ויגעו לך ויחטפו לך, כן? זה לסיפור אחר. אלא זה אישי, זה הפרטי, זה שלנו. כל אחד צריך לאהוב את הגוף שלו, להגן על הגוף שלו, כן? לבחור את המילים הנכונות. זה המקום, אמיר. זה מה שנשאר, ובעיקר ההצעה שלי, להעמיק בזה, להבין בזה, לדעת מה נכון, מה לא נכון, איך להגיב. תראה, למשל, ילדה בת 7, טוב, לא, היא כבר גדולה, היא נכנסת ל... תחשוב רק רגע על זה שיש לי, אני הייתי עם שני בנים. אחד בן שנתיים ואחד בן 4.5-5. ברור לך שכשאני חוזרת מהבריכה עם הילדים, אני לא נותנת להם להיכנס לבד למלתחה של הגברים, זה ברור לנו, נכון?
נכון.
ואז הם במלתחה של האנשים. עכשיו, יש אנשים, ציצי גדול, ציצי קטן, בטן בולטת, השיער ערווה גלוי, הן מתפשטות, הטוסיק נכנסות, יוצאות. זה טבעי. אנחנו שמים על זה איסורים מיותרים.
בדיוק.
והמקום הזה, והילדים מתים מסקרנות. והם לא לוקחים את זה לאף מקום אחר, חוץ מלמקום של סקרנות. יואו, ראיתי איזה ציצי גדול יש לה? למשל. אוקיי? ואומרים נכון, באמת הציצי שלה הרבה יותר גדול משל אמא. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, ואנחנו כאילו נחנקים,
איך לא להפוך את זה לסיפור?
כן, 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 זהו אמיר. אני מקווה ש...
טוב, מיכל, המון תודה. איך שזה קרה לי, אמרתי שאני חייב להטיף את זה בפנייך.
וכן, כן, כן. ומתישהו תיתן לאמא גם להקשיב לתוכנית הזאת, ומתישהו כשזה יהיה, ובינתיים שהיא תתעמק... בהצלחה, הכל טוב, ותמשיך ליהנות, איזה כיף זה שנותנים לך ככה לשמור על הילדים ועל הילדות.
לא, כן. ילדה מתנה, אבל הנושא הזה חשבתי שחשוב להתלבט.
חשוב, אוקיי. אז כל טוב, שבת שלום אמיר. בבקשה, בבקשה. ונעבור. אוקיי, חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר, חכו כמה דקות, ואני חוזרת. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. כן, היי.
כן, בוקר אור, תודה רבה שאתם חוזרים עיניי.
כיף.
ככה, רציתי לשאול ולברר לגבי הבן שלי, בן 5.5. שני דברים. העניין העיקרי הוא, העניין הוא שהוא לא נותן לי, אני מאוד רוצה שהוא, איך אומרים, יתפתח לחברה. נגיד אני רוצה לשום אותו לחוגים, דברים נגיד כמו קארטה, דברים כאלה. הוא יבוא איתי, הכל טוב, הכל יפה, הוא לא נותן לי ללכת. הוא לא נותן לי ללכת, זאת אומרת, אני אשאר, כל עוד אני אשאר איתו, הכל בסדר. ברגע שאני הולך, הוא רודף אחריי. עכשיו, שהוא אחד על אחד, הוא פתאום הוא נראה, גם כשהוא רואה ילדים אחרים שהוא לא מכיר, אחד על אחד הוא מאוד חידרותי, והוא זה שפותח בשיחה, ומאוד זה הרבה לי, והוא נראה מה זה ילד עם ביטחון, אבל...
בקבוצה.
יפה, במפגש, בקבוצה, יפה. שיש מקום שיש הרבה ילדים, ולרוב ילדים שהוא לא מכיר, פתאום הוא מתייבש במקום, והוא לא מורגש בכלל, נעלם, לא קיים. וגם נגיד בהופעות בחנוכה, בפורים, להחשב לבי ילדים, אני אומר לו, אבא כאן, אתה רוצה אותי, תבוא, לא, הוא חד לשבת לידי. טוב, זה הדבר כרגע, טוב, זה הדבר הראשון.
זה כרגע מה שמאוד מטריד אותך. תראה, אני לא מספיק מכירה את הילד, את הטמפרמנט שלו, את תנאי חייו, האם יש לו אחת או אחות תינוקות, או מה בדיוק, וכל מיני דברים שהם דברים משמעותיים במה שקורה. עכשיו, אבל אני כן רק רגע רוצה להעלות איזשהו סוג של רעיון. הרבה פעמים אנחנו, יש לנו דעה מסוימת על העולם, למשל חברה וזה חשוב וללכת ולהתערות בין האנשים ולהיות פעיל ולא לפחד ולהיות חלק מי, וזה לא מתאים למישהו מהילדים שלנו. יש ילדים שהם כאילו נולדו יותר פרטיים, יותר אינטימיים, באמת יותר אחד על אחד, ומשהו בהמוניות בגלל סיבות שאנחנו, אני עדיין לא יודעת, עדיין לא יודעים, מפעיל עליהם לחץ. נותן להם תחושה של לחץ. עכשיו, אני רוצה רגע, עכשיו, אנחנו לא נדע ולא נבין למה קבוצה מייצרת אצל לזה לחץ. לא יודעת. אם היית הולך לאיזה מתקשרת, אולי הייתה אומרת לך שזה הגלגול הקודם שלו. באמת, אני לא יודעת. אוקיי? אבל מה שאנחנו כן רוצים, זה כאן היום, בגלגול הזה, ללמד את הילד, ללמד אותו, ולמידה זה תהליך. זה לא מהיום למחר, בום, טרח, טראומה, זהו. זה כמו שפעם הילד בוכה, כי הוא רוצה שאבא יהיה בחדר, וההורים החליטו שהם לא יהיו בחדר. לקחו ילד בשנתיים, אמרו לו, לילה טוב, לך לישון, יצאו מהחדר, סגרו, הילד בכה שעתיים ונרדם. ברור שמחר הוא לא יפקה יותר. אבל אנחנו לא עושים את הדבר הזה. אוקיי? זאת למידה מתוך טראומה, אנחנו לא שם. ולכן תהליך הלמידה שאנחנו מייצרים, זה תהליך, זה שוב ושוב, צעד צעד, לאט לאט, אחד אחד, נכון? זה כמו עלייה על סולם. הילד הקטן שלנו לא עולה על סולם מיד בהתחלה למגלצ'ה, עולה רק שלב ראשון ויורד, עולה שני שלבים ויורד, עולה שלושה ואני מאחורה ומחזיק אותו. אוקיי? אז זה תהליך של למידה. אז למה זה ככה אנחנו לא יודעים? אבל בעצם אני רוצה ללמד אותו, אבא, שישחרר. שישתחרר. אז אני רוצה להגיד לך, את ההתחלה לפחות של התהליך. כרגע, כשיש הרבה, הוא בלחץ. למה? אני עוד לא יודעת. אם זה מניפולציות, אם זה אמיתי, אם זה התנהגותי, אם זה רגשי, לא יודעת. כרגע זה המצב. הילד בלחץ, אין איזה מילה, אין מילה אחרת להגיד. הוא חושש, הוא מפחד. אוקיי? ברגע שאני אומר לו, לך שב שם, אני מוסיפה לחץ על לחץ. גם אם אני עושה את זה מאוד נחמד, אני אומרת לו, אבל מאמי, אני פה. אני בחוץ, אני מדבר עם ההורים. או, תראה את כל החברים שלך, חבל. כולם יושבים, כולם ביחד. זאת הפעלת לחץ. הילד לא מסוגל, הוא כבר מבוהל ומפוחד, אנחנו לא יודעים למה. אוקיי, לא מסוגל להשתחרר וללכת לשבת, ואני מפעילה עליו עוד יותר לחץ. אין סיכוי שזה יצליח לנו. אין סיכוי, אבא.
אז
זאת אומרת להרפות, לשחרר. אז מה, לא, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אבל אנחנו כן רוצים לעשות איזשהו סוג של תהליך, נכון? אז זה אומר שזה ייקח פה את הזמן שלו. מהיום, ברגע שאתה הולך, אתה לוקח אותו לאיזשהו חוג, אתה אומר לו, דרך אגב, אני רוצה שתדע, אני פשוט זוכר שתמיד שאנחנו באים לחוגים, אתה רוצה שאני אשאר, אז רק תדע שאני אשאר. ואתה נשאר כל השיעור, מסתכל בטלפון, מסתכל הצידה, אם יש שם עוד אמא או אבא, מדבר איתם, אבל אתה נשאר, אתה לא כל הזמן על הילד. עכשיו, הילד כל הזמן מרים את העיניים, ואני רוצה שהוא יראה אותך. כשאתה עושה את זה 3-4-5 פעמים, זה נוסך בילד ביטחון, הוא יודע שאתה שם. יכול להיות שבפעם החמישית, שאתה באותו חוג, אתה מביא את הילד, ואתה אומר לו, תקשיב, אני מת לפיפי. תתחיל, אני חוזר עוד דקה וחצי, או אפילו לא. אתה יושב, ואז אתה אומר לו, אני הולך לפיפי, אני כבר חוזר. צא, תעמוד מאחורי הדלת, תחכה 30 שניות, 40 שניות, ותחזור. ועכשיו אני מלמד אותו רגע את ה... הוא כבר לא תהיה לו נשימה. הוא נורא יפחד. אולי הוא יישאר כי הוא כבר רגיל לחוג. אולי. אולי גם לא. אבל הנה, הלכתי וחזרתי. זאת אומרת, אני מתחילה ללמד אותו, להרגיל אותו, לקוצר הנשימה הזה שהוא עובר כשאני איננו, אבל אוקיי, הכל בסדר, הוא חוזר. אתה מבין? זה תהליך של למידה. עכשיו, את צריך לחשוב איך עושים את זה בכל מיני סוגים של מצבים. ואותו דבר בגן, במסיבה הבאה בגן, עכשיו, אני לא יודעת מתי זה יהיה, הוא עולה לאותו גן, הוא עולה לחובה עכשיו?
כן, הוא דווקא שמחתי, הוא ממשיך עם אותה גננת שבאמת הוא מעובר אותה, וחלק עיקרי...
של הילדים. מעולה, מעולה, מעולה. אז ככה, אז במסיבה הבאה, ועדיין יש לנו חגים, ואם לא, אז גם יש לנו את חנוכה. במסיבה הבאה, תדע שהילד יבוא וישב לידך. יכול להיות שאפילו בדרך לאגן אתה אומר לו, אתה יודע, אני זוכר שבמסיבה הקודמת רצית לשבת עליי, ואז אני אמרתי לעצמי, בסדר, אתה יודע מה, אם אתה רוצה לשבת עם אמא ואיתי, יאללה, תשב איתנו. זהו, אתה לא מדבר יותר על ללכת לגן. אתה לא. אני קודם כל מורידה מהילד לחץ, כי כבר הוא נכנס לגן לחוץ, כי הוא יודע שהתחילו ללחוץ עליו, ומשהו שם מאיים עליו. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת. ולכן, אני רוצה להקל עליו בשלבים של הכן לאט לאט להיכנס לקטע החברתי הזה. אתה מבין? ואז הוא יושב כל הזמן, ולא אחרי חצי שעה של מסיבה להגיד לו, מאמי, אתה רוצה עכשיו ללכת לחברים? לא, לא להגיד לו את זה בכלל. אני רוצה שיווצר מצב, אולי, שהגננת תסתכל עליו, ותעשה לו ככה. ואולי הוא יוצא לבוא, כי זה הגננת. ואולי גם לא. או אולי אפילו ייווצר מצב, שאחרי חצי שעה יותר של המסיבה, הגננת תשלח איזה ילד שיבוא ויגיד לו, רואי, כי אתה רוצה לבוא ולשבת על ידי, כי יש מקום על ידי. ויגיד לו, לא, לא, אני לא רוצה. ושזהו, אולי כאלה. אפשר לעשות גם את זה. אתה מבין? אבל ברגע שהילד אומר, לא, לא, אם הילד אומר, אני לא רוצה, משחררים. לא, 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 לא לנסות פעמיים, כי זאת שוב הפעלת לחץ. הדברים האלה לדעתי ייעלמו, זה כן נעלם לאט לאט. יש פה משהו אמיתי שאנחנו לא יודעים מהו, ובאמת מה שאנחנו צריכים זה להקל עליו להשתחרר מהדבר הזה. לתרגל אותו. כן? בהצלחה.
תודה רבה. אגב, יש עוד שאלה קטנטונת, או שחרגנו מהזמן?
מאירה, יש לנו עוד שאלה עם האבא הזה? כן. אני איתך.
תודה רבה לך. אז רק ימון. ככה בקצרה. אוביקון בבסיס שלו ילד מאוד 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 חמוד ומאוד מתוק. מה הבעיה? שהוא מתעצבן מאוד מהר בבית. למשל, גם כמה פעמים אומר לו, תפסיק לירוק. הוא מתעצבן, הוא ממש, הוא יורק, הוא זורק חפצים. כאילו, הוא לא מקבל, הוא גם לא מוכן לקבל את המילה, אם אני אומר לו, לא, נגיד, לוקח את הטלפון שלי, הוא זרק אותו. אמרתי לו, עכשיו מי שנהנה, שזה אתה, אתה נהנה מזה. אין, לא תקבל מעכשיו טלפון. וואי, והוא צורח, והוא עושה לי גם, הוא גם מאוד חמום מוח. נגיד, הוא אתמול הלך הסבא השני שלו, הקים אותו מהשינה, היה מאוד עייף, התחיל לזרוק נעליים, חפצים. אז זה גם מביך, כאילו, בוא, אתה נגדל פרא האדם, איזה לזה שלא, אתה לא יודע לך מכאן נכון.
חמודון. תראה, יש משהו אחד הדברים, קודם כל, להבין, הוא עדיין לא מבוסס רגשית. זאת אומרת, כשהוא מתוסכל, או כשהוא כועס, הוא לא מצליח, אותו דבר גם כנראה כשהוא פוחד בקבוצות, הוא לא מצליח לבסט את הרגשות שלו. והוא פועל באופן, נקרא לזה מאוד חושי, תופס, זורק, יורק, אוקיי? בעצם הוא מביע מאוד חזק את הרגשות שלו. מה שאנחנו רוצים זה בעצם ללמד אותו שיש תוצאות לדברים האלה. כשהוא זרק לך את הטלפון, אתה היית אמור להגיד לו, בטון מאוד שקט, להגיד לו, חבל. ואתה יודע גם למה? כי עכשיו אני אפחד לתת לך את הטלפון, ואני באמת לא אתן לך אותו, כי אני מפחד שתזרוק אותו ותשבור אותו. אפילו לא הייתי משתמשת במילה מי שנענש, לא הייתי משתמשת במילה עונש. תפסיק להשתמש במילה עונש. אל תגיד זה עונש, תגיד זה התוצאה. אתה מבין? ברגע שאני, או למשל, אתה אומר לו, תפסיק לירוק. תראה, כל דבר שאתה אומר לו, והוא ב, אני קוראת לזה שפת הטף, תבוא, תחכה, תפסיק, תרים, תאסוף. כל הדברים האלה, כן? תביא, תיקח, תלך, או אל תעמוד כאן. דברים כאלה, כן? שפת הטף. זה בעצם בקשה או דרישה, שכדי שזה יקרה, אני צריכה את שיתוף הפעולה של הילד. אני צריכה שהוא ירצה לא לירוק יותר. אני רוצה שהוא ירצה לא לזרוק נעליים, דברים וטלפון. אני רוצה שהוא ירצה להתאפק. נכון? זה מה שאני רוצה. עכשיו, אני צריכה, כדי שזה יהיה, הילד צריך ללמוד שכדאי לו לא לירוק. הילד צריך ללמוד שכדאי לו לא לזרוק את הטלפון של אבא. הילד צריך ללמוד שכדאי לו לא לזרוק נעליים. למשל. עכשיו, העניין הוא, ואני שולחת אותך, אבא, להדרכת הורים, מהר. כי הוא קטן, הוא צעיר, אפשר ללמד אותו, הוא מתוק, חמוד ומתוק בנשמתו, והוא למד. אני מניחה שיש לו אח או אחות קטנים, אני, משהו, בין 5.5, יש לו טמפרמנט, יש לו טמפרמנט חזק. הוא, מצד שני, הוא גם, הוא פוחד, משהו ברגשות שלו כנראה גם סוער מאוד, כי הוא פוחד, הוא רוצה אותך, הוא רוצה שתישאר שם. או שהוא פוחד, או שהוא רוצה אותך לעצמו. צריך להבין את זה, ולכן הדרכת הורים כאן מאוד חשובה, כדי לראות הרבה דברים עוד שקשורים בחייו של הילד הזה, ולא רק את הסיטואציות האלה. אבל, הוא ימשיך, כי הוא לא מבוסט, הוא יירק. להגיד לילד, אתה לא תירק, זה להחליש את עצמנו. כי הוא, איך שגמרתי להגיד לו, הוא יירק, כי אני לא יכולה לגרום לו לא לירוק, מה, אני אקשור לו את הפה? אתה מבין את העניין? המשפט הוא לא, אני לא מרשה לך לירוק, אתה לא תירק יותר בבית הזה. זה לא עובד, הוא מיד יורק עליי בחזרה. המשפט הוא, ממי, אני רוצה שתדע מה קורה כשאתה יורק. למשל, עכשיו, פה קצת בעייתי, כי אתה צריך לייצר מצב, כמו שלימדתי גם את כל מי שמאזין לי עכשיו, עשיתי את זה גם עם הילד, עשיתי את זה גם עם כל ההורים של קודם, עם האמא, עם הילד, עם מי זה היה? עם הבן של ניב, הבת, לא חשוב, זה מה שאני עושה כל השעתיים בתוכנית. אתה צריך להגיב בכזה אופן, שאחרי שתגיב בכזה אופן אותו דבר, 7, 8, 9 פעמים, הילד יבין שאין טעם לעשות את זה, או שלא כדאי לו לעשות את זה. אתה מבין, אם הוא זורק את הטלפון, ואחר כך הוא לא מקבל את הטלפונים, גם לא של אמא וגם לא של אבא. כי אתה אומר לו, מאמי, אתה אומר לו באהבה. אתה אומר לו, מאמי, אני מפחד שאתה תשבור את הטלפון. ואם אתה, אז אני לא נותן לך, אני לא יכול לסמוך עליך, כי אתה כועס ואתה זורק דברים, מאמי לי. אם יהיו כמה ימים שתצליח להתאפק ולא לזרוק דברים, אז אמא ואני נחשוב לתת לך גם לשחק בטלפון שלנו. ואתה מבין גם אפילו אני קושרת את זה רק לא לתרף אלו ואז נגיד הוא הולך סבא הלך והוא זרק דברים ואז אתה אומר לו נו מה מתוקי נו פוצקו הרי מה כל כך אנחנו רצינו שתתאפק ממוש ולא תזרוק הנה רציתי לתת לך את הטלפון עכשיו אני מפחד שתזרוק אותו ותשבור אותו אז יאללה בוא נשחק במשהו אחר אתה שם לב לטון דיבור ולאן שאני הולכת, אני לא כועסת עליו, אני לא מענישה אותו, אני אומרת לו, אז בוא נשחק משהו אחר. הוא לבד יעשה את החושבים, הם נורא חכמים. הוא יסיק את המסקנה הזאת לבד. אנחנו היום גם חוטאים ביתר דיבור. חופרים לה.
כן, נכון.
כן, גם. אתה מבין? עכשיו, כשזה קורה והוא מעיף דברים, אתה יכול להחליט, ולכן הדרכת ההורים מאוד חשובה, כי אני צריך, אנחנו, אני והיועצות שלי, מה שאנחנו רוצות זה בעצם לראות מול העיניים את, את הסיטואציה. ואז יכול להיות שאם זה דברים מסוכנים, אני מיד באותו רגע תופסת את הילד ואולי הולכת אותו לחדר ונרגע, ונרגעת. יכול להיות שבאותו רגע אני מרימה אותו, אני הולכת לאמבטיה לשטוף לו פנים, כי פנים, לימדתי אתכם בזמנו את ה, מה שאני קוראים לו סינדרום הצוללן. מים זה משהו שמאוד מרגיע. או לשפוך, לשים להם מים על הפנים, כך זה לא לשפוך עליהם, לא להטביע אותם, אבל ככה להטיז מים על הפנים, או לשים מגבת רטובה, או לתת להם לשתות מים. זה מאוד מרגיע, זה עושה, זה מחזיר את הנשימה. זה מרגיע. מה שצריך זה בעצם לא להמשיך לכעוס עליו ולהגיד לו, אתה לא תזרוק, כי הוא כן יזרוק. אלא זה כאילו לאלץ אותו לרצות להתאפק. והוא ירצה להתאפק רק אחרי שהוא יבין בטון מכבד ובאופן עקבי, תקיף ולא תוקפן, תקיף. כי להגיד לו, מהיום אני לא נותן לך את הטלפון כמה ימים. זה מאוד תקיף, אבל זה לא תוקפן. עכשיו אתה תענה שלא תקבל את הטלפון, זה מה שקורה שאתה זורק את הטלפון. זה תקיף, זה תוקפנות. ואז הוא מחזיר לי את זה בחזרה. אתה מבין? זהו. אז גם אותך אני שולחת קצת לקרוא מאמרים שלי, על נושא של התנהגויות של ילדים, האתר שלי מלא, וכן, לכו להדרכת הורים, כי מגיע לכם שיהיה לכם נעים בבית, ושתהיה גם אווירה נעימה עם הקטנצ'יק.
אני מאוד מודה לך.
בבקשה, שבת שלום. ואני נפרדת מכם כולכם. תודה רבה למאיר הפרץ, עידו טבת, אחיין לוק אופק קולר ורן לודין. אנחנו, אתם ואני, נשתמע בשבוע הבא, ואתם תישארו פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחרי הפרופסור רפי קרסו. שבת שלום, כל טוב לכולם.